טוב, אנחנו מדברים פה המון על ההתעוררות הגדולה, על ההתנערות הגדולה בהיבטים של למה אנשים לא חוזרים יותר לעבוד, כי הם לא מוכנים לעבוד יותר בתנאים כאלה, ולמה אנשים לא מוכנים לקבל כל מיני היררכיות שפעם כולם קיבלו אותם, נגיד לא כולם מסכימים להתחסן, למרות שאומרים שצריך להתחסן, או כל מיני תופעות כאלה שאנחנו המון המון מדברים עליהם, ומה שמדהים, בפרק הקודם, עדי יופי, נדמה לי שזה היה הפרק הקודם, הפרק הקודם, דיברה על העובדה שכל המערכות המסורתיות מתנהלות כמו אחרי המהפכה התעשייתית, ולא כמו אחרי מהפכת המידע, וזה בדיוק מה שקרה השבוע. בשבוע שעבר, בית המשפט או ועדת העירורים החליטה לשחרר לחופשי, אדם שהוא אנס סדרתי, למרות שמבחינה משפטית כאילו לא קוראים לו אנס, כי הוא הגיעו איתו לאיזה הסדר, כמו שמערכת המשפט המגוחכת מגיעה במקרים כאלה, וזה מין עבירה אחרת, אבל הוא אנס סדרתי לכל דבר, ואני מציע לכולכם לראות את הדוקו הממש ממש מטלטל שעשו על התופעה הזאת שנקראת אלון קסטיאל, בן אדם שמ-2006 עד 2016, עד שהוא נתפס בעצם, 10 שנים הוא היה צייד של נשים ברחבי העיר בשעות הלילה, הוא היה צד אותן במועדונים ובברים, הוא היה מכניס לתוך המשקי האלכוהול, צ'ייסר משהו, שנייה שהיא מסובבת את הראש, הוא היה מכניס לה סם אונס, תכף נבין מה זה סם אונס, זה לא סם אונס, זה תרופת הרדמה לכל דבר, אבל תכף נדבר על זה, הוא שוחרר לחופשי באופן כזה שלתל אביב הוא לא יכול להיכנס, הוא לא יכול להיכנס גם לגבעתיים ורמת גן, שם מתגוררות חלק מהאנשים שהוא תקף אותם בצורה נוראית, באונס אלים וברוטלי, אבל יש עוד המון המון נשים שהוא תקף אותם בגוש דן, ושם הוא מסתובב חופשי, בלי זוק אלקטרוני, בלי שום דבר, והוא באמת חיה מאוד מסוכנת, ו... תכף נדבר על זה, ותכף נדבר על דברים אחרים. יאללה, מה המצא מתחילים? מה המצב? רוני פה, היא עוד פעם היחידה שלא נסע לחול. אנחנו פה...
אני שומרת עליך,
אנחנו פה שומרי מסך, כן, אנחנו פה שומרי מסך. פה אנחנו היחידים שנותרנו בארץ, אבל יהיה לנו פרק לדעתי, באמת חובת ההזנה, אנחנו תמיד אומרים את זה, אבל הפעם במיוחד, כי מה שיאמר פה, תכף תבינו למה צריך להפיץ את זה, כדי שכולם באמת ידעו על... מה שקרה בשבועיים האחרונים עם אלון קסטיאל, תכף נדבר על זה. בסוף נדבר עם מאיה יעקובס על מי שמסתובב עכשיו באירופה, יודע על מה אנחנו מדברים. אירופה רותחת, מעלות מטורפות, יש יותר מ-2,000 הרוגים, שריפות ביוון, שריפות פסיכיות שלא היו כבר הרבה שנים בהיקף הזה, כבר 4 מוקדים, והקיץ לא ממש התחיל, הקיץ האמיתי הוא באוגוסט, זה העונה החמה באמת, ועל כל ההתחממות המטורפת הזאת של כדור הארץ, שהמון אנשים זלזלו בה, וגם מי שלא מזלזל בה עכשיו לא עושה מה שצריך כדי לטפל בזה, נדבר עם מאיה יעקובס, שזה ממש בנשמתה, היא לוחמת להצלת הסביבה וכדור הארץ כבר הרבה מאוד שנים, ותשמעו אותה. אבל רוני, נתחיל עם הסיפור המטורף הזה, שמדינת ישראל שחררה אנס מסוכן להסתובב חופשי בכל רחובות גוש דן, וגם בכלל בכל מדינת ישראל. אמרתי קודם, אלון קסטיאל בין 2006 ל-2016 צד נשים במהלך חיי הלילה בתל אביב, היה מתיישב עליהם לידן, במשך השנים הוא גם הפך לשותף בברים ומועדונים, כדי שתהיה לו לגיטימציה לעשות את זה, כי כבר התחילו לדבר על זה, על העובדה שהוא, אף אחד לא הכיר לגמרי את הסיפור, לדעתי, אני מאוד מקווה שאנשים לא הכירו את זה, למרות שהיה קשר שתיקה מאוד ארוך, וזה אתם רואים את זה בסדרת הדוקו, שדיברנו עליה קודם, אני חושב שהיא ב-YES, ואפשר לראות את הפרק הראשון שלה, או השני שלה, ביוטיוב. תמרה, איך זה נקרא? זה...
אחרי חצות.
אחרי
הסוד
חצות.
הכי שמור בעיר.
הסוד הכי שמור בעיר.
יש פרקים מלאים ביוטיוב, לדעתי, כל הסדרה.
אז תמרה כבר שמעתם אותה, תמרה בנתן, שהיא מנהלת של בר, היא מכירה מצוין את חיי הלילה, המאוד יפים, המאוד טובים בתל אביב, והיא פעילה חברתית, והשבוע, אני חושב בימים האחרונים, היא תכף תספר על היוזמה שלה, שבעצם היא עושה מה שלא עשו בתי המשפט, ותכף נדבר על זה, ותכף נדבר עם נועה לארי, שהיא גם פעילה חברתית. הרבה שנים, בהרבה תחומים, היא העידה בעבר בכנסת על מקרה שבו ניסו לתקוף אותה עם מה ש... אני אומר לתקוף אותה, כי זה לא לתת לסם אונס. סם אונס זה ממש לתקוף בן אדם עם סכין. זה גם לא סם אונס, זה תרופת הרדמה, אבל למה שאני אסביר מה זה סם אונס? סיוון תמיר, שאתם מכירים אותה כאן מהמון המון פרקים, היא אחות במקצועה, היא תסביר לנו עכשיו מה זה סם אונס. אנחנו הקלטנו את זה קודם, היא לא באולפן. עומר, תשמיע את זה.
כשאתה שואל אותי בעצם מה זה סם אונס, אז התשובה היא שסם אונס זה שם כולל לכל מיני סוגי תרופות, שרובן מגיע ממשפחת הבנזודיאזפינים, שזה תרופות שרובנו מכירים אותן בתור ווליום או קלונקס, או לוריבן, או בונדורמין, תרופות שינה / תרופות אנטי חרדה. ובעצם מה שהן עושות, הן גורמות לבן אדם לרצות לישון, להרפיית שרירים, להרגעת מתח. העניין הוא שכשמערבבים אותם עם אלכוהול את התרופות האלה, אז האפקט שלהם נהיה מאוד מאוד מסוכן. גם הוא עלול לגרום למוות. אנשים חושבים למשל שאפשר להתאבד אם לוקחים הרבה מאוד ווליום או הרבה מאוד קלונקס, אבל אי אפשר למות מזה. מה שכן אפשר למות זה שברגע שמערבבים את הדבר הזה עם אלכוהול, וגם מה שזה גורם זה באמת לאפקט מאוד מאוד גדול של האפקט הרגיל שלהם. זאת אומרת, סתם שינה תהפוך להיות באמת איזשהו חצי עיבוד הכרה כזה במועדון. גם הסם עצמו ששמים הוא בעצם המינון נגיד של ווליום, אבל מאוד מאוד גבוה. וכל השילוב הזה עם האלכוהול יוצר אפקט מאוד רע של סימום. בן אדם בעצם כמעט לא יכול לזכור מה עבר עליו. הוא בעיקר מאוד מאוד מטושטש, השרירים שלו מאוד מאוד רפואיים, גם אם הוא נמצא בהכרה הוא כמעט ולא יכול להזיז אותם. זה בעצם ההגדרה של סם אונס.
אני רק יוסיף למה שסיוון, שיחות במקצוע, אמרה עכשיו, גם אי אפשר לזהות אותו, הוא לא נותר בגוף כמו שנותרים סמים אחרים, או תרופות אחרות, או אפילו אלכוהול. הוא נעלם מהר מאוד מהגוף, ואם משטרה מנסה לעלות על העקבות שלו, מאוד מאוד קשה לעשות את זה. אבל נועה, בוא נלך במסע הזה לאט לאט. עכשיו הבנו, כשהבנו מה זה סם אונס, שזה לא סם אונס, זה כלי תקיפה, גברים לוקחים את זה, זה כמו סכין, זה תקיפה, פשוט לוקחים, דוחפים את זה בכוח, בלי שאת יודעת, לתוך כוס השתייה שלך. בעצם ברגע הזה, המולקולה של החומר הזה מתחברת עם האלכוהול, את שותה את זה, את לא יודעת שאת שותה את זה, כי זה שקוף, זה כמו בצבע המשקה, ותוך פרק זמן קצר את נקלעת לסוג של אובדן הכרה, לשכחה, ומה שאנחנו יודעים, התוקף שלך היה בן אדם אחר, תכף תספרי עליו, על מה שאלון קסטיאל היה עושה, ואת זה רואים בדוקו, הוא היה לוקח את הנשים שהם כבר היו חצי מחוסרות הכרה, הם כולם מספרות את אותו סיפור בדוקו, שהם בעצם זוכרות את הרמזור הראשון או השני בנסיעה במכונית, ואחר כך הם זוכרות שהם התעוררו בבוקר. אז בואי תספרי את זה, כי את חווית את זה, כי את הותקפת במכשיר הנורא הזה.
כן, אז אני הותקפתי סם אונס, אמנם לא, זה לא הגיע למזלי, זה לא הגיע לאונס עצמו, אבל זה הגיע בדיוק מה שאתה מתאר. אני ב-2011 יצאתי למועדון.
שזה השנים אגב שאני מזכיר, אלון קסטיאל פעל, תקף נשים מ-2006 עד 2016.
אתה מדבר רק על אלון קסטיאל, היה עוד מישהו שקוראים לו יניב נחמן שעשה את אותו דבר, הוא עשה את זה מאפליקציית היכרויות, היה יוצא עם נשים, ותוך כדי הדייט בעצם מביא, תוך כדי הדייט הוא בעצם היה שם את הסם אונס בקוס, אונס את הנשים.
בשנייה שאת לא רואה.
בשנייה שלא רואים כנראה, או שהיא הלכה לשירותים או של זה. וגם, הוא בהתחלה, לפי מה שאני זוכרת, קיבל עבודות שירות, לאחר מכן, הרעירו על זה, נתנו לו גם עונש מאוד קצר, שחררו אותו לפני הזמן, והיה גם סיפור שלאחר מכן הוא אפילו חזר לטינדר, ששם בעצם
חזר לצוד נשים.
כן, אבל עלו על זה ופרסמו את זה בכל הרשת, אני לא יודעת מה קורה היום, אבל זה גם, זאת אומרת, הוא לא היה, אלון קסטיאל הוא לא היחידי, ומסתבר שהוא לא היחידי בכלל, כי לי זה קרה ולא אף אחד מהם.
איפה זה קרה לך?
מועדון בתל אביב, אני הלכתי עם חברה ושני ידידים באותו זמן, ומה שקרה בפועל זה שהכרתי שם מישהו, הוא הזמין אותי למשקה, זה היה בתקופה שלא ממש ידוע לסם אונס, זאת אומרת, 2011 זה עוד היה טיפה לפני, כי ב-2014 היה רק את הקמפיין הזה של תשמרי על הכוס שלך, שגם הקמפיין הזה בעצם העיר אותי וגרם לי בעצם ללכת גם לוועדה בכנסת שהייתי, ולאט לאט. אז ב-2011 שמו לי את הסם אונס, אני לא ידעתי את זה, ואז אחרי ששמו לי את הסם אונס,
שתית את הקוס,
שתיתי את המשקה, מסתבר שכנראה שתיתי אותו מאוד מהר, אני זוכרת רק את זה, כל מה שאני יודעת על מה שקרה בפועל זה סיפורים, זה מה שסיפרו לי בעצם, בין אם זה החברה ובין אם זה הידידים, ובין אם זה התגלגל תוך כדי, ולקח גם לה המון שנים לספר לי מה היה. זאת אומרת, גם לה לקח, ואני גם לה יש סיפור משל עצמה, אבל בנושא הזה ספציפי, וגם לה לקח המון המון שנים לספר לי מה היה.
אבל הסיפור שלך זה שאת זוכרת את הרגע הזה, ולאחריו את זוכרת שמה, שהתעוררת איפה?
אז זהו, שאצלי מה שקרה בפועל זה שאני בעצם קיבלתי את המשקה הזה שהוא הזמין אותי אליו, שהזמין אותי בעצם לשתות, שתיתי אותו, לאחר מכן לחברים שלי, לחברה ולידידים, נמאס מהמקום. אז עברנו למקום אחר, אותי עוד הרכיבו על קטנוע, על אופנוע, והשניים אחרים נסעו במונית, ועברנו למקום אחר. אני עוד תפקדתי, לפי מה שחברה שלי סיפרה, כנראה כחצי שעה עוד רקדתי וכדומה, הייתי מאוד פעילה, לא זוכרת כלום.
והבחור היה איתכם זה ששם לך את ה...
לא, הוא נשאר במקום השני, בדיעבד גם הבנתי עוד יותר שבוודאות זה קרה, תכף אני אספר את זה, מה שקרה בפועל זה שהגעתי למקום השני, עוד תפקדתי לחלוטין, ואחרי חצי שעה הלכתי לשירותים לבד, כי ככה היינו תמיד הולכות, זה לא, אנחנו לא היינו מהבנות שהולכות ביחד בצמדים, או בזה לא חששנו. אני הייתי המון שנים בתחום הברים, אז גם ידעתי ש... וגם הכרתי את הבעלים בכל המקומות שהייתי יוצאת, זאת אומרת, הייתי במקום אחר. ואז שהלכתי לשירותים, כנראה שהרגשתי לא טוב, הוצאתי פעמיים כסף בכספומט, ובפעם השנייה גם השארתי אותו, מסתבר, בכספומט, או תפקדתי החלוטין, או שהחברה התקשרה אליי, או שאני התקשרתי אליו, ואמרתי לה, משהו לא בסדר, משהו לא תקין. היא מצאה אותי מעולפת...
אצלך.
אצלי. אני כנראה הרגשתי, אני לא יודעת...
שאת מטושטשת, את לא זוכרת.
אני לא זוכרת כלום, כל מה שאני מספרת עכשיו...
זאת אומרת, גם את הרגעים שאת שוקעת בתוך טשטוש, את מכירה מהסיפור.
הדבר היחידי שאני בעצם זוכרת זה שהוא הזמין אותי למשקה ושתיתי, ואת ההתעוררות שלי בבית חולים, שזה בכלל סיפור אחר. אז כל מה שבינתיים, בין השתיית של המשקה לזה, זה רק סיפורים. יש לי מעין פלשבקים קטנים, שכשסיפרו לי אז פתאום נהיה לי זיכרונות, אבל אני לא זוכרת שום דבר. כל זה באמת ממה שסיפרו לי. גם העניין של האופנוע, אחרי שסיפרו לי שלקחו אותי עם אופנוע, אז היה לי איזה פלשבק. אני רוכבת קטנוע, אז מי שלקח אותי לא הבין אפילו למה אני מתנדנדת לו מאחורה. זה ברמה הזאת. עכשיו, אם מצא אותי מעולפת שם על המדרגות, בלי יכולת כנראה לזוז בכלל.
ליד הכספומט.
זה היה המקום שנקרא פינגווין בזמנו, המקום okay. השני. זה היה המקום שבו מצאו אותי. זה לא היה המקום שזה, היה מקום, לא יודעת אם להגיד את השם
להגיד,
של המקום.
להגיד.
אז המקום שבו היינו בהתחלה היה נקרא שושו, לא יודעת אם אנשים בגילי בטוח מכירים אותו, אבל כאילו הרוב בטח לא יכירו, זה היה מקום מאוד אנדרגראונד כזה.
איפה, באיזה רחוב בתל אביב?
זה היה איפה שהיה יוגורטריה בזה, ירמיהו בן יהודה.
אוקיי.
ואז בעצם שם היא מצאה אותי מעולפת, חברה שלי וידיד שלנו, הם בעצם לקחו אותי לבית חולים, ושם בעצם עברתי את ההתעללות האמיתית, זאת אומרת, זה שלא, אני קוראת לזה התעללות, מהסיבה הפשוטה ששם התייחסו אליי כאל עוד שיקורה. מה שאני זוכרת בעצם זה ההתעוררות שלי, הייתה התעוררות של טעמי, הייתה התעללות לכל דבר. כשאני התעוררתי, אני הרגשתי שאני לא מצליחה אפילו להזיז את הגפיים. באו והתייחסו אליי
כאילו... שזה מה שסיוון סיפרה קודם על מה, מה התרופה הנוראית הזאת, שיש הרפיית שרירים מטורפת, שגם אם את מתעוררת חזרה, את לא יכולה להזיז שום דבר בגוף.
כן. אז מה שקרה בפועל זה שבבית חולים עצמו, לא בדקו
את ה-JG. חברים פינו אותך לבית חולים כי חשבו שאת שיקורה?
כן, פינו אותי לבית חולים, לא כי חשבו שאני שיקורה, כי הבינו שמשהו לא בסדר.
אוקיי.
הגענו לאיכילוב, אני זוכרת עצמי מתעוררת ב-6 בבוקר, מסתבר שכנראה הגעתי לבית חולים ב-3 לפנות בוקר, זאת אומרת, הייתי שם איזה 3 שעות גם עד שהתעוררתי. ב-6 בבוקר כשהתעוררתי, אז בעצם באה אליי אחות או רופא, אני לא זוכרת כרגע, באה ואמרו לי, טוב, את יכולה להשתחרר. ברגע שפקחתי עיניים, אמרתי, אני לא מצליחה להזיז אפילו את הגפיים, כאילו, לאן זה? הושיבו אותי בכוח על כיסא גלגלים, ואמרו לי את המשפט הבא, אמרו לי, טוב, תפסיקי, שתרגישי טוב, תקומי ותלכי, את משוחררת מבחינתנו.
באיכילוב.
באיכילוב.
עכשיו, לא יבחנו אותך, לא אמרו קיבל סם אונס.
עשו לי בדיקות של כל מיני סמים הרגילים, שזה כאילו קוקאין או דברים כאלה, לפעמים, אני לא זוכרת בדיוק איזה סמים בדקו, יש לי זה לא באמת רלוונטי, אבל GBL ו-GHB לא בדקו בכלל, ובנוסף לכך...
מה זה מה שאמרת עכשיו למי שלא מבין?
זה שני סמי אונס שבאמת מוכרים כסמי אונס.
GB?
GBL ו-GHB.
אוקיי.
אם אני זוכרת נכון את הקיצורים. את בטח לא מכירה. אז את שני אלה שזה הסמים שבאמת מוגדרים בפקודת הסמים כסמי אונס, אותם לא בודקים בכלל, כי מאוד מאוד קשה למצוא אותם. בדם, את כל השאר הם מחפשים, אבל לא בונדורמין וכאלה, זאת אומרת, הטווח הוא מאוד רחב של תרופות של סמים, בעצם של תרופות, נקרא לזה תרופות הרגעה, ה-GBL וה-GHB נחשבים כסמים לכל דבר, הם בפקודת הסמים, הם אסורים לשימוש, ואותם פשוט לא בודקים בשום צורה. עכשיו, מה שקרה בתוכלס, זה בעצם אמרו לי, את רק שיקורה, ומה שקורה בפועל זה שברור שאני מוצאים לי אלכוהול בדם, מהסיבה הפשוטה ששתיתי את המשקה עם האלכוהול, אז הגיוני שישאר לי אלכוהול. לאחר מכן, כשהצלחתי בעצם להזיז את הגפיים, אז הלכתי, אבל אחות אחרת באה אליי, ואמרה לי בצורה מאוד פשוטה, שהיא מתנצלת על מה שקרה, ועל המעין התייחסות הנוראית שהתייחסו אליי, ואז הלכתי. בעצם, ברגע שיכולתי באמת לקום וללכת, אז הלכתי משם. בדיעבד, אחרי כמה שנים, חברה שלי גם סיפרה לי שאותו בחור, כשבעצם באנו ללכת, אז הוא אמר לה, למה היא לוקחת...
מי זה הבחור הזה?
אני לא מכירה אותו. אוקיי. זה מישהו שהתחיל איתי, דיברנו, הכי ברגיל, זאת אומרת, אני, באותה תקופה זה היה מאוד רגיל, שמישהו מתחיל מזמינים. כאילו חלק מהעניין.
אז מתי בעצם הבנת שהותקפת עם הסם הנורא הזה?
בדיעבד אמרו לי שכבר באותו זמן הרגשתי שמשהו לא בסדר, ושאני חושבת ששמו לי משהו, זאת אומרת, חברה שלי אמרה לי בפירוש שאמרתי את זה כל הזמן, שאני מרגישה משהו שונה, שאני מרגישה כאילו שמו לי משהו. כנראה שהיה איזשהו ידע שלי לפני, כי כן דיברו על זה בצורה מסוימת, אבל לא ברמות של היום. לא ברמות של קסטיאל או זה. אבל כנראה שזה היה משהו שקרה, כי אני ממש, היא סיפרה לי שממש אמרתי ששמו לי משהו. לא ידעתי מה, לא ידעתי איך לתאר את זה, אבל הרגשתי הרגשה כנראה שונה לחלוטין. אחרי שנה עברתי איזשהו תהליך שהבנתי באמת מה קרה, וגם התחלתי לדבר על זה. ובשנת 2014 בעצם, כשהתחיל כל המומנטום הזה של תשמרי על הכוס שלך, שזה היה קמפיין שאני מאוד, הייתי מאוד אמביוולנטית כלפיו, אבל בזמנו...
כי מה? כי זה כאילו מעביר את האחריות אלייך.
מעביר את האחריות כאילו לקורבן.
ולא לתוקף. כן. ולא נגד התוקף.
בדיוק. זה גם חלק מהעניין שמאוד מאוד... זה החלק של באמת התוקף והקורבן, במקום בעצם להאשים את התוקף ולתת לו את האחריות, בעצם אתה מעביר את האחריות לקורבן. אני שונאת את המילה הזאת, קורבן מבחינתי זאת מילה נוראית.
מותקפת.
כן, אני לא מרגישה קורבנית.
את לא קורבנית בשום צורה.
אני לא קורבנית, אני להפך. אני חושבת שמי שעובר דברים כאלה הוא או היא.
הוא מותקף, מותקפת.
הוא אמיץ ברמות, לא משנה מה קרה שם. ואז בעצם ב-2014, כשהתחיל כל ההתעוררות הראשונית, שהתעוררות הגדולה יחסית בנושא, אז פשוט פרסמו, אני לא זוכרת בדיוק איך זה קרה, אבל היו כמה כתבות בנושא, והחלטתי שאני מתראיינת, ככה פנים גלויות. הייתי בערך היחידה שדיברה, אחת מהכתבות הייתה של יפעת גליק בזמנו.
עיתונאית יפעת גליק מכאן.
כן, עיתונאית מכאן, ערוץ 11 זה היה בזמנו. והיא פנתה אליי וביקשה שאני אצטרף. ואמרתי לה, אין שום בעיה, אבל יש לי תנאי אחד, והוא שאני עם פנים גלויות. זאת אומרת, אני לא מתחבאת יותר. אני לא קורבן של הסיפור, אני לא מוכנה. מי שצריך להסתתר זה אלה שעושים את הפעולות האלה. אמרה, אין שום בעיה. התראיינתי, ואז כמובן זה התגלגל לעוד כמה, ואז פנה אליי בזמנו היועץ של... היא היום לא חברת כנסת, היא הייתה חברת כנסת יפעת קריב, וסיפרה לי שיש דיון בוועדה בכנסת, בוועדה של מעמד האישה נדמה לי.
כן, היא הייתה חברת כנסת מיש עתיד.
כן. שאליזה לוי גם.
כן, גם חברת כנסת מיש עתיד.
גם הייתה חברת כנסת, שהיא ארגנה בעצם דיון על זה, והם ביקשו ממני ללכת. אמרתי, אין שום בעיה. והלכתי ופשוט סיפרתי את הסיפור שלי. סיפרתי את הסיפור שלי כי אני חושבת שמה שחשוב פה הוא לא רק העניין של הסם אונס עצמו. אלא מה שחשוב בפועל הוא גם העניין של איך מתייחסים לזה תרבותית. ובאותו זמן, מה שקרה בפועל זה שכמה ימים לפני, באופן, אני לא יודעת אפילו איך זה קרה, יצא לי לדבר עם סגן מנהל המיון.
באיכילוב.
באיכילוב.
איפה שהיית והתייחסו אליי נכון, בצורה שכאילו כן. השתקרת ויאללה לכי.
כן, ממש. ובזמנו יצא לי לדבר איתו ו... להתלונן על משהו אחר שהיה, ואז לאור התגובות שלו, אז אמרתי לו גם לגבי זה, ולגבי ההתייחסות שהייתה כלפיי באותו זמן, והתשובה שקיבלתי הייתה לחלוטין, הביאה את העניין של איך שבאמת מתייחסים לאנשים שעושים את זה. כי הוא אמר לי, על כל 10 שמגיעים, 1,000 יושבים בבית, ומחכים שזה יעבור. זאת אומרת, ההשפעה של הסם. זאת אומרת, ההשפעה של הזה,
אמרתי לו... זאת אומרת שמעט מאוד מגיעים בכלל למיון.
לא העניין, זה לא העניין של כמה מגיעים, זה העניין שהוא התייחס בזלזול לזה, הוא התייחס לזה ששבי בבית, למה באת בכלל? כי לא הייתי יושבת בבית...
אז חכי רגע, תעצרי, כי אני רוצה לשוחח על זה ממש בהרחבה, על ה... כשדיברת קודם על הרגע הזה ש... בעצם שחררו אותך, נפנפו אותך בית משפט, רוני, אני ממש...
לא בית משפט, בית חולים.
בית חולים, ממש היה לי צמרמורת, כי כאילו, אני אומר... לא מאמינים לנשים, לא מאמינים למתקפות, נקודה. כשגבר יושב בסיטואציה כזאת וחוקר אותך בחקירת משטרה, אז אין סיכוי בכלל, אין סיכוי בכלל, הכלי בכלל לא מתאים לטפל בדבר כזה. זה צריך להקים מחלקה חדשה ונפרדת וחקיקה, כדי שתאפשר לחקור מקרים של עבירות מין בצורה אחרת, כמו שלא חוקרים בני נוער, כמו שחוקרים רוצחים מבוגרים. זה לא אותו דבר. את בכלל לא יכולה להימצא דוברת אמת כדי שינהלו תהליך, וזה מה שרואים בדוקו המטלטל הזה על קסטיאל, כל כך הרבה, אני מאמץ את המילה, לא קורבנות, כל כך הרבה מותקפות באלימות קשה שהוא יפין נגדם עם הסם הזה, אבל זה לא הצליח להגיע לידי עדות, כי אי אפשר בכלל לתרגם את הסיטואציה הזאת לכלים המשפטיים הפרימיטיביים שיש, ותמר הזה בדיוק... אני חושב מה שקומם אותך, תתקני אותי, כי אני לא רוצה לפרש את ההרגשה שלה, אבל כאילו היה לי נדמה שאני גם מכיר אותך, אבל אני גם ראיתי את זה ברשת.
כן.
שאת באמת עשית פעולת יחיד שהיא תפסה מאוד מאוד חזק, אמרת, אני לא מחכה לאף אחד, המערכת באמת לא יודעת לטפל בזה, כי המון אנשים, איך הם הגיבו? אני ראיתי מה שהגיבו לי, כשאמרתי, צריך להפיץ את התמונה שלו בכל מקום, לא לתת לו להיכנס לשום מקום בתל אביב. אז אנשים, כל מיני אנשים שאני מכיר אותם מתל אביב, באמת, אנשים שאני מכיר אותם, אומרים לי, מה זה? הוא שילם את חובו לחברה. זו בכלל לא השאלה. הוא מסוכן. הוא חיה מסוכנת. אני שם בצד האם שילם את חובו לחברה, כי מי שרואה את הדוקו הזה, זה כל כך מגוחך. הוא שילם מחיר מגוחך על החרבת חיים של כל כך הרבה מותקפות, אבל אני שם את זה רגע בצד.
גם המחיר המגוחך הזה קוצר.
וגם המחיר המגוחך הזה קוצר, ואני שם את זה בצד. למה אני שם את זה בצד? כי כל השיטה היא רקובה, כי כל החקיקה היא רקובה, כי אין דרך באמת לשים אותו ל-50 שנה כמו שצריך, אבל אתם שחררתם חיה מסוכנת, ואתם לא לוקחים את זה בחשבון, וזה, אני חושב שזה, אז קודם כל תספרי מה עשית, בגלל שאת מכירה את חיי הלילה מהצד היפה שלהם.
כן, אז בדיוק כמו שאמרת, ואני גם מתחברת למה שאת, קודם כל...
מה שנועה אמרה.
מה שנועה סיפרה, אחד הדברים שאני בעיקר לוקחת מהסיפור שלך, זה שבאמת נשים נשלחות כאן כצון לטבח, עם מעט מאוד כלים, עם מעט מאוד פיקוח, והסיפור של קסטיאל כמובן זו דוגמה מבודדת בלבד, שהיא כרגע על סדר היום, וכדאי מאוד לשמור אותה גם על סדר היום, כל עוד יש לנו מישהו כזה שאפשר להשתמש בו.
כי אז אפשר להסביר את הסכנה,
נכון,
היא לא וירטואלית.
כמה, בדיוק, יש פה כמה נושאים, כמו שאתה אמרת, אפשר לגעת גם בכלל בכל שלב שבו הוא התגלם בפני הרשויות, ושהסיפור הזה התפוצץ, וכמה אנשים שהגיעו ונתנו עדות, וכמה מהן בסוף התלוננו, וכמה בסוף נכנסו לתיק. ומתוך התיק הזה, מה בסוף הייתה הרשעה? אנחנו יודעים, הוא בסופו של דבר הורשע בניסיון אונס, בזמן שאנחנו יודעים שהוא סימם ואנס באופן שיטתי, נשים לאורך שנים. אז במבחן התוצאה, איפה שאנחנו נמצאים היום, בכל מקרה צדק לא...
אני רק אגיד בסוגריים, כי עד שלא תהיה חקיקה שמתאימה לקחת את סוג העבירה המודרנית הזאת, שלא הייתה קיימת כל עוד הייתה אפשרות לערבב את החומרים האלה מבחינה כימית,
כן.
אז אי אפשר יהיה לקחת את העדות של נועה, ובעצם להלביש על זה עבירה, שתכניס את האנשים האלה לעשות שנים לכלא, כי הן חיות מסוכנות, אבל תמשיכי.
אז כן, בדיוק כמו שאתה אומר. אז בסופו של דבר, אנחנו נמצאים במקום שבו משתחרר לחופשי, אחרי 4 שנים מגוחכות, אלון קסטיאל. אני קמתי בבוקר יום אחרי השחרור שלו, באיזו... יוזמה ספונטנית שאני חייבת להודות שלא חשבתי עליה יותר מדי לעומק, פתחתי את המקלדת, הקלדתי איזשהו שלט עזרה בצבע אדום בולט עם תמונה שלו.
שמה הקלדת בו?
זהירות, אנס סדרתי מסתובב חופשי, אנחנו לא מכניסים אנסים, לא לתל אביב, לא לרמת גן, לא לגבעתיים ולא לשום מקום אחר.
כי אלה הערים שעשו עליו להיכנס ולא לשום מקום אחר, כי זה בעצם מגוחך לתת לו
לסתובב. לגמרי, וזאת בשלב גם שלא ידעתי איפה אמור להתגורר, בינתיים אנחנו יודעים שהוא מיועד להיות דר בבת ים. השלט הזה שהדפסתי, הזמנתי אנשים להצטרף אליי גם.
פשוט הלכת והדפסת אותו שם ב...
הדפסתי בגלסי, ברוטשילד, כמה מאות שלטים, הצעתי למי שרוצה להצטרף, אני חייבת להגיד שבהתחלה אנשים הרימו קצת גבה, זה היה נראה להם נחמד, אבל לא מעבר לזה, אבל מה שבסוף גלגל את הסיפור הזה, זה שהנפגעות, חלק מהנפגעות של קסטיאל, ראו את השלטים בתל אביב, וחיפשו אותי, חיפשו בפייסבוק והגיעו אליי, וככה זה קושר לשמי, והקובץ הזה בסוף התגלגל והודפס ושוכפל גם על ידי נשים אחרות.
כן, ראיתי שהוא נתלה בהרבה מקומות בארץ,
כן,
ראיתי את זה. ראו את זה בסטורי, ברשת, ראו שזה נתלה פיזית בהרבה מאוד מקומות.
נכון, ככה
ומה
זה...
ומה הייתה המטרה בעצם של הפעולה שלך?
קודם כל, להביע את זה עמי, אני חושבת, באמת בראש ובראשונה, היה לי מאוד קשה, לא בדיוק ידעתי מה אני אמורה לעשות, אבל התחושה לשבת בבית ולא לעשות שום דבר נראתה לי יותר גרועה. אחר כך קיוויתי בעיקר שאנחנו נשים, זאת אומרת, לא נשאר לנו כל כך על מי להסתמך. אם אנחנו נפיץ את הפנים שלו בכמה שיותר מקומות וכולם יזהו אותו, הוא לא יוכל לא להיכנס לשקם את חייו, לא בבת ים ולא בשום מקום אחר במדינה, ובטח שבטח לא לפגוע ולאנוס נשים נוספות. אני לא חושבת שאדם כמוהו בשלב הזה, אנחנו יכולים לנהל דיון שלם על מה הכוונה ומה המשמעות של שילם חובו לחברה, נראה לי שכולנו מסכימים שפה במקרה הזה לא מדובר בתשלום חוב.
כולנו
בדיוק,
מסכימים.
אז,
אבל זאת לא הנקודה, הוא חיה מסוכנת.
בדיוק, אני מאמינה שהוא מסוכן. שאלה אם את מאמינה שהוא מסוכן ואתה מאמין שהוא מסוכן, אז לתת לו לגור בבת ים ולהרחיק אותו מתל אביב במקום בו הוא פעל בשנים שפעל, זה די סתירת לחי וזה די מגוחך. מה קורה, גם מה קורה שנייה לנשים התל אביביות שאותן הוא אנס, אסור להיכנס לבת ים עכשיו? כאילו, הן מורחקות מהעיר.
וואו, זה אני לא חשבתי על הנקודה הזאת.
הן לא יכולות להסתובב בבת ים. אם יש להן שם עניינים, עסקים, חברים, whatever. מה המשמעות של זה בכלל?
את יודע, רוני, זה בדיוק, אני חושב שאמרתי זה לפני כמה פרקים, מה שגברים לא מבינים, הם אף פעם לא יכולים לקבל ראיית עולם נשית. כי כשאני חשבתי על בת ים, אז אמרתי, רגע, מה, נשים בבת ים לא צריכות להיות מוגנות, ואת אמרת, את אומרת משהו הרבה יותר חכם ממה שאני חשבתי. את אומרת, רגע, אישה תל אביבית לא יכולה ללכת לבר בבת ים כי היא תיפגש באלון קסטיאל.
למשל.
או אישה שנפגעה ממנו כבר.
כן, כן. אז במובן הזה, אני לא, אנחנו בכלל לא קרובים להתחיל לנהל איזשהו דיון. אתה דיברת על איזוק, או איזשהו סוג של פיקוח.
אני אגיד לך מה אני חשבתי. אני חושב שאפילו נדמה לי שדיברנו על זה, אני חשבתי, מה זה נקרא להתאים את המערכת והחקיקה לזמנים החדשים? קודם כל, כשנועה נחקרת, או יותר נכון מידע על מה שקרה לה, אז אי אפשר לחקור אותה כמו שחוקרים מקרי רצח, משום שהזיכרון שלה קובה. היא לא יודעת לספר, ולכן חייב להיות חוק ראיות, שהופך את העדויות של החברים לעדויות שכאילו היא סיפרה אותם, כי היא לא יכולה לספר, זה כאילו, זה הרדימו אותה, אז זה דבר ראשון. דבר שני, החוקרים שלה זה רק נשים, מה פתאום כמו שנוער, חוקרים אותו רק חוקרי נוער, שעברו הכשרה איך מדברים עם נערים, כי לא מדברים עם נערים כמו עם אנשים מבוגרים, אז דחילה, קודם כל, רק חוקרות גובות ממנה את העדות, במתקן שהוא יחסית נעים, שהוא לא מתקן משטרתי, שהוא לא נראה כמו מתקן משטרתי, שהכניסה אליו היא לא משפילה, את לא צריכה לעבור בתור כמו כולם, את נכנסת למקום שהוא מרחב מאוד מאוד מוגן מבחינתך, יש כניסה שהיא ממקום שהוא מאוד מאוד מוגן, שהפרטיות שלך נשמרת, שאת לא יושבת כמו בחדר חקירות שהוא נורא מבעיל, והדבר השני זה האנישה. האנישה היא לא רק הזמן שאתה בכלא, אלא הזמן שאתה בפיקוח. יש לבן אדם, לחיה מסוכנת כזאת, גם שמשחררים אותו, הוא צריך להיות עם איזוק אלקטרוני. מה זה איזוק אלקטרוני? זה איזוק שאי אפשר להוריד אותו מהיד, שהוא משדר כל הזמן לתחנה שעוקבת אחרי זה שהזיק הוא על היד שלך או על הרגל שלך, ושהוא
מנותר,
זאת אומרת, את יכולה רק ללכת לעבודה. את הולכת לעבודה משבע בבוקר עד ארבע אחרי צהריים, אם את לא הולכת במסלול הקבוע, זה מצפצף, זה ישר, רואים שהפרת את התנאי שחרור שלך. בארבע, את צריכה להיות בעבודה, בבית, את לא יכולה להיות בשום מקום בילוי. את לא יכולה לשתות אלכוהול ברחבי העיר, את לא יכולה לבלות ברחבי העיר, ואת צריכה לעבור טיפול שהוא הרבה יותר רחב ומקיף, מטיפול שעוברים בכלא, שניים, שלושה עובדים סוציאליים, כל הכבוד שיושבים במעגל ואומרים, אני מתחרט, אתם רואים את זה בסרטים, ככה זה נראה.
בדיוק הסיבה שהסיפור של אלון קסטיאל הוא כל כך מקומם והוא דוגמה כל כך טובה, כי ממש בכל אחד מהחלקים לאורך הדרך, משלב העדויות ועד השלב והמקום שבו אנחנו נמצאים כרגע, אתה רואה איך כל אחת מהמערכות וכל אחד מהחלקים הוא קיבל הנחה אחר הנחה וחמת הספק, ואנחנו בסוף נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום. איך יכול להיות שאדם שאנחנו יודעים שעשה ופעל כפי שהוא עשה, היום נמצא, מתחיל את חייו, משקם את חייו אחרי שילם חובו לחברה, פה במרכז הארץ, קרוב מאוד לקורבנות שלו ולמקומות שבהם הוא פעל, אני לא מצליחה להבין איך הגענו ואיך זה בסדר.
אני חושבת שזה אולי קצת ברור, ואני אגיד למה אני מתכוונת. זה די מתחבר למה שנועה אמרה, כי נועה סיפרה בדיוק את הבעייתיות. כי הלכה לבית החולים, וראית איך התייחסו אליה בבית החולים.
כן.
כי אני חושבת שהמערכת לא יודעת איך להתמודד עם נשים כאלה שמגיעות ומפילים את האשמה בעצם עליהם. גם הקמפיין שהוא בא ממקום טוב, הוא בא ממקום חיובי, אבל הוא יחזיר אלייך את האשמה ואמרת, שמירי על הקוס שלך, אם את לא שומרת על הקוס שלך, זו אשמתך כאילו, מה שיקרה לך אחר כך. וגם בבית החולים, אז אני חושבת שאני מתחברת מאוד למה שאלדד אמר, ומוסיפה לזה גם את העניין של בתי החולים, לחנך אותם, שכשמגיעות נשים כאלה, לא להתייחס אליהם כאילו הם שיקורות, לבדוק את מה שצריך לבדוק. ואחר כך הולכים לפרקליטות ולכל הגורמים האלה שמדברים על מה שאת בעצם אומרת, שהם לא יודעים איך להתמודד בכלל עם הדבר הזה, ולכן יש הנחות, לכן קורות כל ההנחות במהלך הדרך.
אחת אחרי השנייה, זה...
תגידי, תמר, אני ראיתי גם, מישהו כתב לך באיזשהו מקום, או בפייסבוק, או בסטוריה, אני כבר לא זוכר איפה ראיתי את זה, הוא שאל אותך, למה את לא הדפסת את השם של קסטיאל על הכרזה?
כן.
ואז אמרתי, וואלה, זה דווקא מראה שהמחאה היא אותנטית, זה מראה שהמחאה זה לא הוא, הוא רק סמל של משהו.
נכון.
הפרצוף הזה שמסתובב חופשי, אבל איך זה באמת קרה ש...
זה בחיי, בכל היקר לי, לא עברה בי מחשבה נוספת, אני בתמימותי חשבתי שהתמונה שלו מספיקה, שכולן מכירות וכולם מכירים. להפתעתי הרבה, כשתליתי את השלטים, ניגשו אליי לא מעט נשים, אמרו לי, מי זה? יש אנס כאן בתל אביב, לא זיהו אותו, ונורא נבלו. הייתי צריכה להרגיע כמה אנשים.
התשובה היא כן.
אבל כן.
יש אנס בתל אביב,
זה לא... רק שאמרת את השם אלון קסטיאל, ואז התמונה התחברה, אבל זה גם דבר נוסף שצריך לדבר עליו. יש פה נערות היום צעירות, וגם בגיל השתייה החוקית. אחותי בת 20 מכירה את השם אלון קסטיאל, עד שלא תליתי את השלט, היא לא חיברה גם בעצמה. אם היא הייתה נתקלת בו, בצורך העניין בהרצליה, שם היא גם לעתים מבלה, ולשם מותר לו להיכנס, היא לא הייתה מחברת את השם לפנים. יש פה המון צעירות שהיו מאוד מאוד קטנות, כשהפרשה הזאת התפוצצה, שהן לא היו בכלל צרכניות של תקשורת, הן לא היו קוראות עיתונים, והיום הן בליניות, מסתובבות בארץ, ולא יודעות לזהות אדם שאנחנו כולנו כאילו בחוויה, מזהים אותו ויודעים מי הוא כאן במרכז הארץ. אני גם לא יודעת עד כמה הסיפור הזה הוא עד כדי כך מפורסם באזורים אחרים. דרך הס...
הוא לא מפורסם באזור... תכף נדבר על זה, נועה, על למה לא מאמינים לנשים, אבל הוא לא מפורסם. אני חושב...
הופתעתי לגלות כך גם.
אני חושב שסיפור כזה היה צריך... אין סיפור אזרחי שהוא יותר חשוב, כי לכל אחד מאיתנו, או שהוא אישה, שזה הרוב באוכלוסייה, אבל מישהו גבר כמוני, יש לו ילדה, בת זוג, אחיינית, משהו שהוא חושב עליו ואומר שזה צמרמורת, כאילו, מה, בזמן שהיא מותר לה לשתות בגיל 20, היא תותקף על ידי גבר, אז נכון, אצלך בבר, גילוי נאות, הבן שלי עובד בבר שאת מנהלת אותו, אתם מאוד מאוד מקפידים, אני לא אומר את זה פסון דה פרלה, אתם מקפידים מאוד מאוד על כל ההתנהלות שלכם, מה אפילו מותר לעובדים לעשות, ואיך מותר להם לשתות או לא לשתות בזמן משמרת, אבל זה לא כולם ככה, וכל אישה שיוצאת לבר או למועדון, המרחב צריך להיות מאוד 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 מוגן, לכן הדבר הזה, זה מאוד אותנטי מה שאת כתבת, מה שאת תפס בשלט, זה גם אותנטי שלא כתבת השם שלו, כי אז זה כי משרד פרסום כן היה עושה את זה, וזה גם אותנטי הכותרת שבה השתמש בה, כי לשאלה שהאישה הזאת שאלה אותך, כן, יש אנס סדרתי שמסתובב חופשי באישור בית המשפט, שזה טירוף.
ממש כך.
ולכן תיסלם על המחאה הזאת, באמת תיסלם, זה מחאה מעוררת השראה. נועה, עכשיו אני רוצה לדבר איתך, וגם תמר, את יכולה להשתתף בשיחה הזאת, ורוני, ברור. למה לא מאמינים לנשים? אני יודע את התשובה הזאת, אבל אני חושב שצריך לדבר על זה, כי לא צריך להפסיק לדבר על זה, עד שהדבר הזה יסתיים, כי כשאני רואה חברים שלי, אנשים שאני מבלה איתם, ואנשים שאני מכיר את הדעות שלהם, אז כמו שרוני פעם אמרה לי, בעניין אחר, בעניין של צבעים, רוני, כעת אור, אז היא אמרה לי, כולם
באמת?
גזענים.
לא,
בסדר, לא, אני מזכיר לך, את שוכחת את זה כבר. אז היא אמרה לי, תשים לב, כולם גזענים, וגם
אמרתי שלכולם יש דעות קדומות.
דעות קדומות.
שאלה מה עושים עם הדעות הקדומות.
בדיוק, יפה, זה ניסוח יותר יפה. אז אני פתאום שומע את החברים שלי, שפתאום זה מישהו שהם מכירים, אז הם אומרים, מה זה להאמין, כל אחת להאמין.
הפוזיציה.
זה עכשיו... באיזה מקום בעולם, את תבואי בשנת 2022, ותחזרי על סיפור מ-2011, או בשנת 2014, תחזרי על סיפור מ-2011, שאת לא יודעת אפילו מי הבן אדם, שאת משלמת מחיר על העובדה הזאת, כי מלא אנשים אומרים, מה היא מרשה לעצמה, איך היא התנהלה, אני לא מאמין, אני כן מאמין. על מה הדבר הנורא הזה יושב, שגם אנשים שקוראים לעצמם ליברלים, הם לא מאמינים ששומעים סיפור כזה, והם לא אומרים, וזה לא כואב להם בלב, זה לא עושה להם צמרמור כמו שלי זה עשה, כמו שלדעתי להרבה אנשים זה עושה. אבל גם להרבה לא, כי הם אומרים, אני לא מאמין לך.
אז אני חושבת שיש לזה כמה רבדים. הרובד הראשון הוא זה שפה באמת זה משהו שאי אפשר למצוא. הרבה מאוד, רוב בני אדם צריכים הוכחה. וברגע שאין הוכחה לזה, כי או שלא עושים את הבדיקה, או שאי אפשר למצוא בבדיקה, כי אני יודעת שזה בין 4 ל-12 שעות נעלם בגוף. זאת אומרת, אם לא באת לבית חולים או לעשות הבדיקה בדיוק בטווח,
או אם לא בודקים אותך, כמו שבדקו
אותך. או אם לא בודקים,
אצלי,
אותי ספציפית לא בדקו, אם היו בודקים בדיוק בזמן, יש מצב שהיו מוצאים. אבל גם את זה לא בטוח שהיו מוצאים, כי בין 4 שעות ל-12 שעות, זה נעלם מהגוף. אז זה שאין הוכחה לסיפור, זה בעצם מילה שלי מול מילה של בן אדם. עכשיו, במקרה שלי, אני בכלל לא ידעתי במי מדובר, וגם כשהלכתי כמה ימים אחרי זה, הלכתי למשטרה, אז החוקר אומר לי, טוב, אני לא אשיב אותך עכשיו מול ספרים, כי זה נראה עוד בן אדם נורמטיבי שעשה את זה. זאת אומרת, אני לא אוכל אפילו, את לא תזכרי אפילו איך למצוא אותו, גם אם אני אשים אותך עכשיו מול הספרים של תמונות, אין סיכוי שתמצאי, אז אין למה, אני לא אעמיס עלייך את זה. אז בעצם זה רובד אחד.
אבל למה זה מילה מול מילה? אני כאילו שואל את עצמי, אני אומר, את עבר תהליך מטורף, את התמוטטת, אנשים ראו אותך מתמוטטת, לקחו אותך לבית חולים, את עברת את כל הבדיקות חוץ משתי הבדיקות האלה של סם האונס, סליחה, זה לא מילה מול מילה, יש לך סיפור שלם, עולם ומלואו, הוא היה איתך בבר, סליחה, הוא צריך, בכלל נטל הראיה צריך להתהפך. כל הדיבור הזה של מילה מול מילה, זה כאילו נראה לי הזוי. יש, נניח ב...
יש תשובה פשוטה לשאלה שלך.
אז תעני, תמרה.
אני חושבת שקודם כל, לא עכשיו לצאת כנגד המין הגברי בכלל,
לא,
אבל
לא,
הגברים זה... בדרך כלל שלא מאמינים, ממה שאני, מהניסיון האישי שלי, גברים שנוטים לא להאמין לסיפורים כאלה של נשים, הם בדרך כלל גברים שמאוד מפחדים ממשהו. שיום אחד תקום אישה, תספר עליהם איזשהו סיפור,
וואלה.
שהם לא יוכלו, לא כי, אגב, לא כי הם אנסים או חלס וחלילה עשו משהו, אבל החוויה הזאת של להיות גבר ולא להיות בטוח ב-2022, אם בשנת 95 יכול להיות שדיברת לא יפה, נגעת משהו, עשית משהו, שהגבול נראה לגברים מאוד מטושטש, בעוד לנשים הוא נראה מאוד מאוד ברור. מתי הן סוממו ומתי הן היו בהכרה ומתי הן נתנו את הסכמתן ומתי הן לא. וגברים, לדעתי, ממה שדיברתי עם גברים שאני מכירה סביבי, יש להם איזה מקום in the back of their mind, איזושהי חרדה שיכול להיות שתקום יום אחד מישהי ותכתוב איזשהו פוסט ותספר איזשהו סיפור והם לא יוכלו לעשות שום דבר, הפחד מאיזה משפט שדה כזה.
טוב, כל הגברים, אני אומר את זה תמיד לכל הגברים שהם אומרים, למה מדברים בהכללה על גברים, אז כן, צריך לדבר בהכללה על גברים, כי רוב מוחץ של מקרי התקיפה המינית בכל דרגות החומרה, זה גברים נגד נשים. כן, יש גברים שתוקפים גברים. כן, יש נשים שתוקפות גברים, ונשים שתוקפות נשים. אבל זה מיעוט, מיעוט שאי אפשר לתאר, זה אחוזים בודדים בסטטיסטיקת התלונות והמקרים. זה כמעט רוב, זה לא רוב מוחלט, זה רוב שכמעט כמעט מגיע ל-95% פלוס של גברים שתוקפים נשים בכל העולם, בכל הדרגות ובכל הרמות. אז כשזה לא יהיה באחוזים כאלה, יפסיקו לדבר בהכללה, וזו תשובה מאוד אינטליגנטית מה שנתת.
אני אישית חושבת שיש לזה, נועה, עוד, כן. יש לזה עוד רובד. העניין שגם יש לזה עוד רובד לטעמי, שיש גם מקרי קיצון, שבהם נשים פועלות בצורה פסולה לגבי המצאה, של עדויות וכאלה,
כן,
וזה
אבל
פוגע,
זה
אבל ברגע, נכון, זה אחוז נורא קטן, אבל ברגע שיש מקרה כזה, וגבר חושב של אולי זה יקרה לי, בהמשך למה שהיא אמרה, של אולי ימציאו עליי, אז הוא אוטומטית באמת נכנס לחרדה, כאילו יש לזה עוד רובד, שמספיק שיש מקרה אחד, תמיד אומרים, שמספיק שיש פרסום אחד רע, מאוד קשה להחזיר את הפרסום הטוב, אז על אותו עיקרון, ברגע שיש לפחות מקרה אחד, שבן אדם מכיר, שבו מישהי שיקרה, אז הוא יגיד, רגע, אולי גם פה, אולי גם שם.
אני חייבת להגיד לך שאני לא חושבת שהגברים האלה מכירים אפילו מקרה באופן אישי.
למרות שאני מסייג את זה, כי אני מבין את העמדה הזאת, משמיעים אותה, אבל זה מקרים מאוד חריגים ונדירים, כמובן שהם בזויים, אבל הם מאוד מאוד נדירים.
נכון.
טוב, להגיד לכם שאתם אמיצות, זה המובן מאליו. אני חושב שזה כלום להגיד לכם שאתם אמיצות, אתם מאוד מאוד מעוררות השראה ב... תמרה בפעולה המאוד אמיצה שאת עושה, ואת חושפת את עצמך כמי שעושה את הפעולה, למרות שאת לא נפגעת אישית מסם אונס, וזה לא קרה בבר שלך, ונועה, את בכלל אלופת עולם, שאת מספרת את הסיפור שלך, ואת מעוררת השראה בכמה היבטים. כל מי ששמע את הפרק הזה, לא יקרא יותר לנשים קורבנות, כי זה לא נכון, אלא מותקפות, אני מקווה שיפסיקו לקרוא לזה סם אונס, כי זה מכשיר תקיפה לכל דבר, זה לא סם, זה לא בן אדם שלוקח שורה כדי להיות מבסוט מהחיים, או מאשן משהו, או לוקח משהו, זה לא סם, זה תוקפים בן אדם עם, עם חומר כימי שמשמש להרדמה, וכשמערבבים אותו, התקיפה היא ברגע שמערבבים אותו עם אלכוהול, ודוחפים לך את זה לקוס בלי שאת יודעת בכלל, אז זה יוצר תגובה כימית שברגע שאת מכניסה את זה לגוף, זה גורם לך לשכחה ולרפיון שרירים מוחלט, גם בשלב שאת מתעוררת מאובדן ההכרה. וזה שאת מוכנה לספר את זה, כשעוד לא מקבלים את הסיפור כמו שאני סיפרתי את זה עכשיו, אלא מקבלים אותו בכל מיני רמות גבות כאלה ואחרות, אז באמת כבוד גדול ותסלם לשתכם, ו עכשיו תשתפו את מה ששמעתם בכל הכוח, בכל מקום, כדי שבאמת כולם ישמעו את הדבר הזה, גם מה שסיוון אמרה בהתחלה, מה זה סם אונס, ותראו את הדוקו, תורת אמרות, שכחתי את השם.
אחרי חצות.
אחרי חצות.
הסוד הכי שמור ביום.
החוד הכי
שמור. זה ביוטיוב, פרקים מלאים.
נכון.
ואתן גם בטח יודעות שאתן משנות מציאות. לגמרי. כי כל מה שדיברנו כאן, על זה שלא מאמינים וכולי, ככה משנים את זה, ככה משנים את התפיסות החברתיות, איך שאנחנו מתנהלים בעולם גברים מול נשים, ואתן מדהימות, ולי באמת ככה, כאבה לי הבטן לשבת פה ולשמוע גם כאישה, אז אני באמת מצדיעה לכן, וכל הכבוד, אתן משנות מציאות, זה מדהים.
אני מנסה.
יאללה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, אם אתם באירופה עכשיו, אז חם לכם. ואם אתם ביוון, אז היא מתחילה להישרף, יש שם איזה ארבעה מוקדים, באירופה גם מתים אנשים מגל החום, גם באמריקה יש חום מטורף, בניו יורק בשבוע שעבר היה חום פסיכי, זה שובר את כל השיאים, בארץ מדברים על חום מטורף שיהיה בשבועות הקרובים, אנחנו עוד לא הגענו אפילו לאוגוסט, וזה כי הרבה שנים לא הקשבנו לאנשים כמו מאיה יעקובס, וכשאמרו לנו, צריך להתחיל למחזר, וצריך להפסיק להתעסק ולהשתמש ולצרוך כל כך הרבה בגדים וכל כך הרבה דברים אחרים ולהשתמש באנרגיה שהורסת את כדור הארץ. אז אנחנו אמרנו, יאללה מאיה ביי, לא עכשיו, עזבי, יאללה ביי, עזבי, תני לנסוע, זה כמה שיותר טיסות, כמה שיותר לטוס, כמה שיותר להסתובב. מאיה 10 שנים צרכה את זה כמנכ"לית צלול, בהמון שנים שזה היה מאוד 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 לא פופולרי, תכף תסביר שזה גם עכשיו לא כל כך פופולרי, כי במקום שזה יהיה כותרות ראשיות בכל כלי התקשורת, וזה יפתח, לא בגלל שזה חם, אלא בגלל שקורה משהו שאנשים כמו מאיה צרכו אותו 10 שנים, ועכשיו היא מנכלית משותפת של
המרכז לשיקום האקלים.
אז זהו, אז אתם מבינים שכבר, אני מכיר אותה 20 שנה, אז היא כבר אפשר להגיד שהיא מקדישה את החיים שלה להצלת כדור הארץ.
להצלת החיים בכדור הארץ, הדבר הכי טוב שיקרה לכדור הארץ זה שאנחנו נעלם מפה.
וואלה.
כי הוא ישתקם, אנחנו לא נהיה.
אז זה להצלת החיים.
כן.
כי מה זה כדור הארץ ישתקם?
היו גלים של סוגי חיים שונים בהיסטוריה של כדור הארץ, באו והלכו, ואנחנו הזן היחיד, המין היחיד, שמשמיד את עצמו. אחרים קראו להם כל מיני אסונות, אם זה תקופת הקרח, ואם זה מטאוריד שפגע בכדור הארץ, אבל אנחנו הורסים לעצמנו והורגים את עצמנו, פשוט התאבדות קולקטיבית מופרעת, כשעדיין לא מאוחר להציל את המצב, וזה הדבר הכי חשוב.
ואיך אנחנו משמידים את עצמנו? באמת, בשפה הכי פשוטה, כי כל הזמן מדברים על זה, אבל לא ממש מבינים מה אנחנו עושים.
מה שקורה זה שאנחנו קודם כל משתמשים בגז ונפט ופחם, שהם מה שמאז המהפכה התעשייתית התחלנו להשתמש ולפלוט בעצם הרבה מאוד גזים אל האטמוספירה, פחמן דו-חמצני ומתן, הם שני גזים הרסניים לכדור הארץ, שגורמים להתחממות, גורמים להמסת הקרחונים, גורמים לשינוי הטמפרטורות בכל כדור הארץ. אנחנו רואים שכל כדור הארץ משתגע, זה לא שיש פינה אחת שאפשר לברוח אליה ולהגיד ששם יהיה בטוח. ומזג האוויר זז ונודד, הקרחונים בשני הכתבים שלנו הולכים ונמסים, ולעומת זאת החורף בניו יורק למשל נהיה הרבה יותר קר, נהיה ממש ארקטי לפעמים. דברים לא נשארים על כנם, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק לאן העולם הולך. המדענים עכשיו בעצמם מופתעים מהקצב, מהעוצמות, מהתדירות שבה הדברים קורים, חשבו שזה יקרה יותר מאוחר, שאולי יהיה לנו עוד זמן למשוך. מי שבעיקר דחפו לנו את התודעה הזאת, כאילו שיש זמן למשוך, זה הלוביסטים של חברות הנפט והגז, בוועידת האקלים שהייתה בגלזגו שנה שעברה, המשלחת השנייה הכי גדולה בעולם הייתה של לוביסטים. היו 500 אנשים שייצגו את תעשיית הגז, הפחם והנפט, כדי לראות איך ממשיכים לפעול כרגיל, שלא ישנו להם את שורת הרווח, כי זה מה שמעניין אותם, בלי לקלוט שכולנו חשופים פה לסיפור הזה. גם הילדים שלהם צריכים מים ואוויר ומזון כדי לחיות, וטמפרטורות, ואנחנו לא נספיק טמפרטורות נאותות שאפשר לחיות בהן, וזה לא שישקיעו את המיליארדים שרוצים להשקיע בתוכנית החלל, וכולם ירוצו מהר לעבור לחלל. אנחנו פה, אני, המשפחה שלי, המשפחות שלכם, לא נספיק לעבור לחלל, וכדור הארץ יושמד, כי מיליארדים, גם בממשל טראמפ, הוסטו בעצם מהגנת הסביבה אל תעשיית החלל, אל תוכנית החלל, וטראמפ ממש אסר על שמורות טבע, הוא ממש היה משהו הזוי לגמרי. וגם אצלנו בארץ, אנחנו רואים תופעה שבה מחסלים שטחים פתוחים, מחסלים חופים ויערות ונופים וחבלי ארץ, מה שאנחנו מכירים היום
קשור, לא ימשיך. ולמה זה קשור להשמדת החיים על כדור הארץ?
בסוף, אנחנו חיה בטבע, אנחנו צריכים שיהיה לנו את הטבע, כי אנחנו חיה באקוסיסטם, גם אם אנחנו נחיה בתוך עיר, אנחנו צריכים את העצים והים, הם הכלים החשובים ביותר להורדת הטמפרטורות, לאיזון וויסות מזג האוויר, קיבוע וספיחת הפחמן מהאטמוספירה. זה המזגן הכי חשוב לנו, זה בעצם מקור החיים הכי חשוב לנו. הים בימינו, גם כשאנחנו מטפילים, אז הים בעצם הוא גם מקור המים הראשי שלנו פה במדינת ישראל. לא רק בישראל, בכל המזרח התיכון בעצם אנחנו אזור שמוגדר כהוטספוט, כאזור במיוחד חם שהולך, כשאנחנו מדברים עכשיו על זה שבאנגליה הם סופגים חום שמי היה מאמין שיהיו 40 מעלות ומעלה, אנחנו הולכים להיות ב-50 מעלות ומעלה. זה העתיד שצפוי לנו כאן. מדברים על זה שאלת תהיה חמה כמו אבו דאבי, ובאר שבע חמה כמו אלת, וירושלים חמה כמו באר שבע, ובעצם המדבור הולך ומטפס מעלה צפונה, וחייבים את כל המרחב העירוני הזה, אנחנו בסוף מדינה שהיא כולה עיר אחת גדולה, הולכת ונעשית כזו, כי הרבה יותר קל לבנות בשטחים פתוחים, מאשר לעשות תכנון עירוני כמו שצריך, ולהתמודד עם פינוי בינוי, ועם תושבים שאולי הם מארגזים, ולוקחים יותר זמן. וחוק המטרו, שמנסים לקדם אותו, ועושים עליו כזה בליץ של פרסומת חיובית לכאורה, הוא בעצם חוק הרסני לנושאים סביבתיים, כי כל מה שקשור בתכנון המטרו עד היום הוא שורה ארוכה של כשלים וכישלונות מבחינת להחליט אם הוא יהיה מעל האדמה או מתחת לאדמה ואיך הוא יהיה ומה הוא יהיה, ומיליארדים כבר השקיעו בו לפני שהתחילו לבנות, והעצים לאורך התוואי נופלים באלפים, והעצים שניצלו לאורך התוואי בשדרות ירושלים למשל בתל אביב, יש היום עצים למרות שכבר עושים שם את הרכבת הקלה והכל בזכות מאבק של הציבור, וחוק המטרו לא יאפשר לעשות מאבקים כאלה, הוא יפקיע גם את היכולת ואת הכוח של ראשי הרשויות להתנגד. וחבר יקר שלי, מנכ״ל משרד השיכון, אביעד פרידמן, כתב בפסח פוסט לעובדי המשרד שהוא מטייל בארץ, ושהוא קורא לאנשים ללכת לטייל בארץ, ושפעם הוא היה נהנה מלראות את מרחבי הטבע, והיום הוא מסתכל וחושב איפה הוא יכול לבנות. וזו טעות חמורה. אנחנו לא יכולים לחיות רק בשמורות טבע ובגנים לאומיים, אנחנו צריכים את המרחבים האלה בשביל השקט הנפשי שלנו, אנחנו מדינה שהיא גם ככה בסטרס ובדיכאון, והטבע, הים, החופים, המרחבים הירוקים, הם המקום שלנו רגע לעצור, להוריד את ההילוך, לנשום עמוק. בתרבות היפנית יש, מדברים על זה שככל שאתה במתח יותר, אתה צריך להיות באמבטיות יצים, להיות כמה שיותר מתחת לעצים, כי הם מייצרים את החמצן ומורידים ממש את לחץ הדם ואת הסטרס בתוך הגוף, וככל שאתה במתח יותר, אתה צריך להיות יותר זמן בטבע. ואנחנו מדינה שלוקחים לנו את הטבע, ובתוך הערים בונים לנו שכונות גרועות מאוד, צפופות מאוד, שמושתתות על רכב פרטי ולא על תחבורה ציבורית. אם רוצים לצופף אותנו כמו הונג קונג או סינגפור, אז צריכים לתת לנו את אותה רמה של תחבורה ציבורית, ואת היכולת להתנייד, כי זה לא, אי אפשר לעמוד ככה את כל החיים שלנו בפקקים.
אבל באמת אפשר לעצור את ההרס הזה? כלומר, את התחממות הגלובלית, הרי אנחנו רוצים לחיות בעולם מודרני, מתקדם, ויש לזה מחירים. שאלה היא אם...
אפשר. יש כבר ידע, יש כבר טכנולוגיות, צריך להשקיע עוד, אני לא אומרת שזה מושלם היום. אבל את המיליארדים שמשקיעים היום עדיין בהקמה של תשתיות של גז ושל נפט ושל שינוע גז ושל הונאת גז עם כל הפרסומות ומיליונים שמשקיעים בלספר לציבור כמה שהגז הוא טוב.
גז טבעי.
גז טבעי, טבעי, זה מיתוג מעולה וגאוני.
מיתוג גאוני, כי זה נשמע... במקום הדלק והנפט,
כן.
זה נשמע גז טבעי ממעקי האדמה.
נכון?
גם הם טבעיים.
הם טבעיים וגם ציינית זה טבעי.
גם הם מחצבים טבעיים, נכון?
נכון, וגז טבעי זה פשוט מיתוג גאוני, אבל הוא לא יותר טבעי מכל השאר, ולכן זה גז מתן, אם באמת רוצים לדייק, כי לאורך כל התהליך של ההפקה שלו, נפלטים המון כמויות של מתן, ומתן הוא גז שמסוכן פי 80, אפילו 90 יותר מאשר פחמן דו-חמצני, ויש צריך פשוט לפתח
לפני שאת עונה השאלה של רוני איך מסובבים את ההגה כדי שאנשים יותר יקשיבו לתשובה תעשי קפיצה ותסבירי לאנשים מה המדענים שאמרת קודם בצדק הם מופתעים מהמהירות שזה קורה מה הם חוזים שיקרה אם לא יסובבו את ההגה ואז נגיע לסיבוב ההגה
אז אנחנו לא מדברים על איזה בור שחור שאנחנו כולנו נשאב אליו אפילו עדיף היה שיהיה בור שחור, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אכול ושתה כי מחר נמות, ויאללה, מה שיהיה. אבל בעצם אנחנו הולכים לחיות בעולם הרבה יותר חם, הרבה יותר חולני, עם אירועי קיצון של מזג אוויר, בין אם זה שיטפונות ובין אם זה שערות, וזה סופות אבק באזור שלנו. והחקלאות משתבשת מזה לגמרי, כי כל עונות השנה משתבשים.
ונדידת עמים שתהיה פה?
ונדידת עמים, מדברים פה על פליטים, על מיליארדי פליטים באזור. כבר היום יש רעב מאוד כבד באפריקה, וכל נושא של משבר המזון הולך והולך וגדל כבר עכשיו, גם בגלל מה שקורה באירופה.
שכשזה מיליארדי אנשים, אי אפשר לעצור את זה, לא בגדרות.
בדיוק.
ולא בלעצור את הסירות בלב ים.
ואנחנו, את היכולות שלנו, את הסטארט-אפ ניישן שלנו, צריכים לפתח את יכולים לפתח טכנולוגיות ויכולות חקלאיות לעזור לאנשים לחיות באזורים שלהם, גם כשהם התחרבנו ושאי אפשר לחיות בהם לכאורה, ולייצר מים מהלחות באוויר וחקלאות מקיימת ודרכים לקיים את עצמם בכבוד, כי אף אחד לא רוצה להפוך לפליט. ואנחנו רואים כבר היום כל כך הרבה פליטים וכל כך הרבה בעיות גיאופוליטיות שנוצרות גם באירופה. אירופה לגמרי השתנתה בעשור, מאז שמלחמת האזרחים בסוריה, מכה בסוריה, שגם זה דרך אגב מלחמה שהתחילה בגלל בעיית מים. ואנחנו נראה יותר ויותר מלחמות שפורצות בגלל מים ובגלל משאבים. ולמה? לא צריך את זה, אפשר לעשות אחרת.
עכשיו נחזור לשאלה של רוני.
רגע, שנייה, אז עוד לא גמרתי לענות לך, וגם נהיה חולים יותר. יוקר המחיה, בעיות של יוקר המחיה, בעיות של הדיכאון והעצב והסטרס שאנחנו חווים אותם היום, זה כלום לעומת מה שיהיה לנו בעתיד. כי המזון יהיה הרבה יותר יקר,
החיים יהיו בלתי אפשריים. החיים יהיו בלתי אפשריים.
ועצובים מאוד, ומסוכנים.
עכשיו חוזרים לשאלה של רוני. עכשיו אנשים יותר הקשיבו לתשובה הזאת, איך מסובבים את ההגה? בעצם, אני חושב, אני פחות יודע לדבר על זה כמו שאת מדברת על זה, אבל אני חושב שהגודל כן קובע, ודווקא בגלל שמדינת ישראל כל כך קטנה, ודווקא בגלל שהכישורים פה הם יוצא דופן, אם מדינת ישראל הייתה מסיטה את כל הכישרונות שמתעסקים היום בריגול ובסייבר,
בדיוק.
לעיסוק, להצלת העולם, אז היא הייתה מרוויחה הרבה יותר, כי העולם היה מגן עליה, העולם היה שומר עליה, והעולם היה מתקצב אותה הרבה יותר ממה שהוא עושה עד היום. איך אפשר לסובב את ההגה ולחיות חיים טובים?
אז קודם כל, יש, זה בכמה רמות. קודם כל, זה בחיים שלנו כאן. אנחנו חיים כאן בחלקת ארץ שהיא 22 אלף קילומטר רבוע בסך הכל, וצריך לוודא שאנחנו, ככל שאנחנו מצטופפים יותר, ואנחנו המדינה היחידה בעולם לדעתי שמשלמת לאנשים לעשות ילדים, שזה די מנוגד לכל היגיון, אני עדינה מאוד, הצפיפות הזאת חושפת, והצפיפות ועומס השימושים בקרקע חושפת את כולנו לכל כך הרבה סוגים של זיהום, שלא יודעים בעצם מה גורם למה, אז הם לא מתייחסים לשום דבר. במקום להגיד, אוקיי, נטפל גם בזה וגם בזה וגם בזה, הם אומרים, אי אפשר להוכיח מה מזהם, אז לא נטפל בכלום. ככל שאנחנו, יותר מדי אנשים כבר היום חולים בהמון סוגים של מחלות שאפשר למנוע אותם, אם תהיה לנו סביבה נקייה, אם נתייחס להגנת הסביבה כאל רפואה מונעת, אם נוריד את הרגל מהגז תרתי משמע, ונסיט את ההגה לכיוון של צמיחה ירוקה, אנחנו צריכים בעצם לשנות את כל הצורה שבה אנחנו מנהלים את הכלכלה שלנו, כי כרגע חברות מודדות את עצמן מרבעון לרבעון, וכשכל הזמן אתה צריך לייצר את הצמיחה, וצריך לייצר את הכסף למשקיעים שלך, אז אתה מונע על ידי סט של אילוצים, שלא משאיר אותך פנוי בכלל להקשיב ולראות את הנזקים המטורפים שאתה גורם להם. וצריך לשנות אותם, ויש כבר היום אסכולות שמדברות על זה, ויש ספרים שמדברים על זה, ובהזדמנות זה אני ממליצה באמת למי שלא מכיר, יש הוצאת ספרים חדשה מצוינת שקוראים לה רדיקל.
איתמר ויצמן היה פה, אבל תגידי את זה עוד פעם. תגידי את זה עוד פעם, כי... מי שחושב שזה לא מעניין אנשים, אם בשבוע שעבר הוא היה נקלע לתדר, שזה נכון, מקום שאנשים...
היית?
לא הייתי.
מדהים.
אבל ראיתי את התמונות.
היו 2,000 איש.
כל מי שרואה את התמונה, גדול. זה לא מרמים כמו שבהפגנות אומרים, היו ככה וככה. רואים את התמונה,
כן.
פיצוץ של אנשים וכולם צעירים.
התדר היה במלוא צפיפותו.
היה ערב של מדהים. הצגת ההוצאת ספרים הזאת, עם הרצאות של כל מיני אקטיביסטים ואקטיביסטיות
נכון.
מאוד...
נכון, אז זה בדיוק העניין. מה שרציתי לספר זה שהוא לוקח, הם לוקחים ברדיקל, הם מתרגמים ספרים, רבי מחר לעברית כדי לעזור להנגיש בעצם את פערי הידע. אנחנו נמצאים ב-2002 מבחינת הידע שלנו. תמיד ישראל נמצא ברווח כזה לא מודרני ולא אופנתי אחרי שאר הדברים. התפקיד שלנו היום במרכז לשיקום האקלים, שזה הגוף שאני שותפה בהקמה שלו, כדי לצמצם את הפערים, להנגיש אותנו אנחנו ב-2022 כבר, קודם כל לצמצם את הפער הזה, ועכשיו, אחרי שנצליח לצמצם, גם להפוך אותנו למובילים. כי כל מנהיג שיש עיניים בראשו, צריך לראות לאן העולם הולך, לאן השווקים הולכים, שכל ההשקעות שהולכים להשקיע עכשיו את המיליארדים, בפיתוח של תחנות כוח ואת התשתיות של הגז, תוך 5-7 שנים זה כבר לא כלכלי, אנחנו נפסיד פה המון כסף. ואם חס וחלילה יקרה אירוע זיהום גדול, ובוודאות יקרה עם הצורה שבה מנהלים את הכל זה, אני בתור מנכלית עמותת צלול, 10 שנים הובלתי את המאבקים האלה, כי לא שומרים על הים שלנו, והים שלנו הוא מקור המים הראשי שלנו, ואם חס וחלילה תהיה דליפת נפט בים, או קונדנצט, שזה גז, זה נפט, דלק, שמפיקים אותו יחד עם הגז, ואין לנו ציוד חירום, כי אין לנו, כי ככה המדינה מנהלת את הדברים, אז אנחנו עלולים בעצמנו להפוך לפליטי אקלים, ואז עם כל הפסון הגדול של ההתפלה, ואנחנו מספקים מים גם לפלסטינים וגם לירדנים היום, ומצרים יש לה 19 מתקני התפלה, מפעלי התפלה צריך לתקן.
כי לפי מה שאת בעצם מסבירה עכשיו, כל אלה שעכשיו אומרים, אבל למה אנחנו נותנים להם מים? אם לא ניתן להם מים,
ימותו
מצמא, אז יהיו... כל המדינות האלה ינדדו לפה, אי אפשר יהיה לעצור את זה.
לנו יש אינטרס עליון ביטחוני לעזור לכל השכנים שלנו להישאר בבתים שלהם ולחיות את החיים שלהם כמה שיותר טוב, בכבוד, כדי שהם לא יבואו אלינו. גם אם לא ירצו לבוא אלינו פיזית, אלא ירצו לעבור אלינו דרכנו לאירופה, אנחנו הנתיב המרכזי.
רגע, עכשיו כשרוני שואלת אותך בעצם, אבל איך אפשר לעשות את זה? אפשר לחיות בלי גז, בלי דלק ובלי נפט, ולשמור לרמת חיים מודרנית?
אנחנו לא אומרים שמחר בבוקר מתנתקים מהכל.
לא, אבל מה התהליך?
כן, התהליך הוא לשאוף לעבור לאנרגיות מתחדשות. זה קודם כל אנרגיה סולארית, אנחנו בארץ השמש הנצחית. הם מנסים להגיד במין בוז כזה, כאילו, אין פה שמש, אבל יש פה רוב שעות היום ורוב ימי השנה, יש פה המון שמש. וכשאנחנו נייצר את הטכנולוגיות הטובות יותר, כבר היום יש טכנולוגיות להגירה ולשינוע של אנרגיית שמש, אבל צריך לשפר אותם, אני לא אומרת שזה מושלם. אבל את המיליארדים שאנחנו משקיעים היום בטכנולוגיית הגז, צריך להסיט מיד, בדחיפות, כבר שלשום, לפתרונות הטובים ביותר. יש היום, למשל, בלונדון, בניינים, שעולים הרבה כסף לבנות אותם, אני לא אומרת שזה קל, אבל כל החלונות, כל בנייני המשרדים, עם כל הזכוכיות שמסביב, זה חלונות סולאריים בכלל. ואז כל הבניין מייצר לעצמו את הספקת החשמל שלו, ואני מדברת פה על רבי קומות, זה חתיכת פרויקט, אבל זה צריכה להיות החלטה של מדיניות, שמשקיעים בזה את הכסף. זה עולה הרבה היום, אבל זה חוסך המון מחר. זה חוסך לנו, קודם כל, התלות בגז ונפט. זה חוסך את העלויות של האנרגיה שאנחנו צריכים לשלם אותם. אנחנו עכשיו נמצאים היום ערב, בדיוק הכריזו שהולכים להעלות את המחירים של הרכבים החשמליים. איזה מין טמטום זה? במקום אני יודעת שזה לאנשים כואב שהעלו את המחיר של הדלק, אבל אנחנו צריכים ללמד את האנשים לעשות קרפולים, ולא לנסוע לפחות יום בשבוע באוטו פרטי שלנו, כמו שעשו בשנות ה-70, כשהיה את הקונפליקט של כל נושא של הנה.
נכון, הייתה מדבקה לאוטו, לאבא שלי הייתה מדבקה ג' של יום ג'.
שבג' אסור היה לו לנסוע באוטו.
ביום ג' אסור היה לו לנסוע באוטו שלו, והיו אוספים אותו לעבודה.
וללמד אנשים שכשאתה שם את הרגל על הגז עד הסוף, אז אתה שורף יותר דלק, וכל מיני דברים כאלה, לעודד אנשים לא לנסוע ברכב הפרטי, ולעודד אנשים לשנות את הדרך שלבה אנחנו נוסעים וחיים את חיינו.
ואנשים יגידו לך, אני נוסע ברכב הפרטי, כי אין תחבורה ציבורית הולמת.
שימי לב שלא אמרתי תחבורה ציבורית, לצערי. אמרתי קרפולים, כי התחבורה הציבורית באמת על הפנים פה. וזה נון גדול למשרד התחבורה לכל שנותיו. אני חושבת שהסיבה העיקרית היא שישראל קץ, כל השנים לא האמין שהוא הולך להישאר כל כך הרבה שנים בתפקיד, והוא רצה לגזור את את הסרטים של הכבישים, כן, וגם משרד האוצר לא יודע לבנות תקציב, שזה לא על ידי ייבוא רכבים ודלקים, וזאת הבעיה, וככה אני חוזרת לרכב החשמלי עכשיו, משרד אוצר במדינת ישראל הוא משרד שיש שם משפטים, אמירות של מכחישי אקלים, באמת, סומרות השערות מהם.
אז רציתי לשאול אותך על המכחישי אקלים, כי זה נקודה סופר חשובה.
רגע,
נמור
רק את הרכבים החשמליים.
סליחה.
היום אנחנו נמצאים במצב שצריך לעודד וללמד את אנשים שעדיין יש להם רכבים פרטיים איך לחסוך דלק, ובעיקר להוריד את המחירים של הרכבים החשמליים, כדי שזה יהיה יותר משתלם לקנות רכב חשמלי. ואז גם אם אתה נוסע באוטו, אתה מזהם גם את האוויר פחות, כי אנחנו כולנו בגובה של האגזוזים, וכולנו נושמים את האגזוזים האלה, וזה רעל. ותל אביב וירושלים, שזה לא ערים של תעשייה, זה ערים מאוד מאוד מזוהמות וגורמות לחולי באזורים הכי צפופים, בגלל האגזוזים של האוטובוסים ושל המכוניות, ואפילו את האוטובוסים הם לא מצליחים להעביר לרכבים חשמליים. זה עניין של מדיניות, זה עניין של החלטה. אבל מי התורמים הגדולים של יאיר לפיד ושל בני גנץ? תעשיית הרכב. ומי את החברים הכי טובים של ליברמן? כל תעשיית הנפט, והם כולם, בסוף, אתה עשית ב-2013 את הסרטים על השיטה, גם פה יש שיטה, ויש פה קומבינות מאחורי הקלעים, ויש פה קשרי הון, שלטון, עיתון, שהם הרבה יותר גדולים מרק הדברים שאנשים עוקבים אחריהם בתקשורת, ובעיקר סביב כל ענייני נתניהו. וכשאני הובלתי את המאבק, רק שנייה, כשאני הובלתי את המאבק לסגירת מיכל האמוניה, צלול הובילה את המאבק הזה, ובעצם הובלנו לדבר הזה, ובעלי הבית של חיפה כימיקלים, האחים טראמפ, בלי קשר לנשיא, הלכו לכל מקום ואמרו שנתניהו ביד שלהם, שהוא אמר להם והוא הבטיח להם, והוא לא האמין שאנחנו הצלחנו לנצח אותם, ושהצלחנו לסגור את המיכל הזה ולגרום להם, בגלל שהם נאבקו בנו, אז הם היו צריכים אפילו לסגור את המפעל שלהם בצפון, ולשנות לגמרי את כל מה שהם עושים, אבל נקודת המוצא היא הקשרים האלה, הקשר הזה של התעשיינים, המזהמים, גם בתוך התאחדות התעשיינים, יש תא קטן, מאוד אגרסיבי, מאוד אלים, הייתי אומרת ממש, כלפי שאר התעשיינים שרוצים להיות טובים, ואותם אנחנו צריכים לעודד, והממשלה צריכה לעודד אותם, והאוצר צריך לעודד אותם, עם תמריצים כלכליים, עם לאמץ את כל החקיקה הכי מתקדמת שיש היום באירופה, לקחת את כל הדירקטיבות האירופאיות המתקדמות לאיסור שימוש בפלסטיק חד פעמי, ולאיך מנהלים קידוחי גז ונפט בים, ולרכבים חשמליים, והמון, לא צריך להמציא את הגלגל. היתרון העיקרי שלנו בזה שאנחנו 20 שנה אחרי כולם, שאפשר ללמוד גם את הטעויות וגם את הטוב ולעשות ישר את הטוב.
אבל אולי גם אפשר לשאול, ואולי זה קצת משהו טיפה פרובוקטיבי שאני רוצה לשאול אותך. שאתם אולי צריכים לבוא בביקורת גם אל עצמכם, כלומר שאתם לא מצליחים להעביר את המסרים שלכם כמו שצריך. כלומר, אם דיברת קודם על מכחישי האקלים, אם אנחנו שומעים יותר על מכחישי אקלים, ואני חושבת שרוב הציבור, אני לא יודעת, לא עשיתי בדיקה, אבל זה נראה ככה, לא כל כך מאמינים בהתחממות הגלובלית. כלומר, אם אנחנו רואים את טראמפ בארצות הברית, שהוא היה בסוף נשיא ארצות הברית, אתה יודעת, המעצמה הכי גדולה בעולם, וקיבל את ההחלטות שלו על סמך מכחישי האקלים, והלך ממש לכיוון הזה. וגם היום, אני לא יודעת מה קרה, אחרי אולי תוכלי להגיד, אחרי השריפות האלה שקורות בכל העולם, בכל אירופה יש שריפות, וממה שקורה בסהרה וכו' וכו', אז המנהיגים של המדינות האלה שקורות בהם השריפות, לא קמו וישבו ואמרו, אוקיי, עכשיו עושים תוכנית חירום ומנסים לראות איך משנים. כלומר, אז משהו שם לא מתפקד.
סליחה שאני מתפרץ, כי היא אומרת לך, וזה קשה לאנשים ליברליים, קשה לאנשים ליברליים לעכל את זה, שהם כאילו צריכים להיות הלוחמים הכי גדולים להצלת החיים על כדור הארץ. קשה להם לקבל את זה, שזה המאבק הכי חשוב היום, ולוביסטים הכי חזקים, הם התורמים הכי עוצמתיים של
של המנהיגים שלנו.
אני אתן לך שתי דוגמאות, רוני. אתן לך שתי דוגמאות. בצלאל סמוטריץ', שהוא רחוק מהדעות שלי בכל עניין ודבר, הוא היה שר תחבורה קצר מועד, והוא התאבד על תחבורה ציבורית.
אני התראיינתי לטובתו.
הוא התאבד על זה, וזאת האמת.
אני החמאתי לו בתקשורת מאוד, הוא היה שר תחבורה מצוין.
וזאת האמת, הוא התאבד על תחבורה ציבורית, אולי כי התורמים שלו, הם לא מגיעים מהלובי הזה של תעשיית הרכב, של כל הדלקים, של כל הדבר הזה, דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אדם שבעיניי הוא יקר לי כמו מאיה, שזה באמת אנשים שמוסרים את הנשמה שלהם למשהו אידיאולוגי לטובת הכלל, גילי סופר, אחד מהלוחמים הכי גדולים להצלת המאבק נגד הפוספטים בערד, שזה באמת מאבק מטורף וצודק מעין כמותו, התפקד לליכוד. אז
הוא רץ ומתמודד עכשיו בליכוד, וזו הזדמנות לקרוא לאנשים שהם מצביעי ליכוד.
להצביע לגילי סופר, עכשיו הוא בפיד שלי, והוא ימני, הוא לא הליכודניקים החדשים, הוא ימני, אבל הוא לוחם אז ונועז.
אין הבדל בין ימין ושמאל.
זה מה שרציתי להגיד בעניין הזה.
אנחנו עושים המון עבודה, יש המון ימנים סביבתיים שלא יהיו לך טעויות. יש
עמותים. לא דיברתי על ימין ושמאל.
אז אני אשלים את הסיפור. אז אני כתבתי לו, תסלם עליך, הלוואי ותצליח, הלוואי ותיכנס. את לא מבינה איך תקפו אותי, את לא מבינה איך תקפו אותי.
גם אני הרמתי לו פוסט.
איך אתה לא מתבייש? איך אתה זה?
עכשיו לא הבחרו בו, אלדד, לא הבחרו בו.
לא, אבל זה מה שמאיה אומרת. זה כאילו הפוך על הפוך על הפוך. זה לא שאנשים המופלאים האלה לא הצליחו. לא נותנים להם, זה כמו שבארצות הברית
התקשורת לא מדווחת.
לא נותנת לדווח את זה.
לא משדרים. אנחנו עשינו ב-2018, כשהיינו בשיא המאבק להרחקת אסדת לוויתן מהחוף, עשינו את ההפגנה הסביבתית הכי גדולה שהייתה אי פעם במדינת ישראל. בראשון לספטמבר, שזה יום מאוד קשה להביא אנשים לפני תחילת הלימודים, היו 20,000 איש בכיכר רבין.
נו, אז איך זה לא מסכים?
התקשורת לא דיברה על זה בכלל. היה צילום אחד בארץ. זהו.
זהו. עכשיו, אם היו 5 אנשים בעד ביבי נגד ביבי, היה פותח ישר את הזה, זה אמר ככה, הוא אמר ככה.
נכון.
הקשב תובע בתוך אבלים, ולא לנו, בתוך הדברים המרכזיים.
יש לנו גם בעלי הון, בעלי אינטרס, שהם הבעלים של גופי התקשורת הגדולים. והם לא מדברים על זה. גם כשהם דיברו עכשיו, היו דיווחים בערוץ 13 ו-12 על מה שקורה באירופה, הם לא מדברים על משבר האקלים, הם לא מלמדים את הציבור על הדברים.
הם לא ממסגרים, מה היא אומרת פה? שאני למדתי פה כמה דברים חדשים. קודם כל היא אומרת, זה לא השמדת כדור הארץ, כדור הארץ עבר תופת של מכות טבע שהשמידה את כל החיים עליו. כמה פעמים, הקור, החום, השערות, זה החיות הושמדו כמו שהדינוזאורים נעלמו. אז יכול להיות שההומו סאפיינס גם ייעלמו, אנחנו נעלם גם, אנחנו מחריבים את עצמנו, הכדור יישאר כדור, הוא יתושש, אנחנו מחריבים את החיים שלנו, זה דבר אחד שהיא אומרת. דבר שני שהיא אומרת, זה לא פעולה אחת או שתיים, זה לא סילבר בולט, זה אומר לשנות תפיסת עולם שבסוף היא תעשה פה חיים יותר טובים, וחיים לא יותר יקרים, אבל אנשים צריכים להבין שיש סכנת חיים, ואם יש סכנת חיים, אז משנים את כל החיים, ומדינת ישראל, למרות שהיא אומרת שהיא 20 שנה אחרי כולם, בגלל השכל שיש פה, ובגלל שהיא בגודל של ניו ג'רזי, אפילו קצת יותר קטנה, זה 22 אלף קילומטר, זה אני חושב קצת פחות מניו ג'רזי, אפשר לעשות פה קסם, שכמו שפעם באו להתנדב בקיבוצים, כי היינו אומה הראשונה בעולם המערבי שיש בה שוויון בין כמעט כל שכבות האוכלוסייה, אז אפשר לייצר אומה שהיא, כל העולם בא ללמוד איך מציעים את הכדור. כמו שהמצאנו
את הפתרונות על החקלאות, נכון, עם הטפטפות, נכון, אנחנו כבר חייבים לדבר על שפרחנו את השממה. אבל עכשיו ישראל למשל רוצה להשקיע מיליארדים מכספי הציבור בפיתוח טכנולוגית חדשות, ואנחנו בעד. אבל כששאלתי בכיר במשרד ההגנת הסביבה, כשרק התחילו לדבר על זה, האם כל הפתרונות והדברים יאומצו גם בישראל, שאנחנו נהפוך למדינה המתקדמת עם הטכנולוגיה הכי טובות, אז הוא אמר לי, לא, זה כבר תפקיד שלכם לגרום לזה שזה יקרה. אנחנו קודם כל מפתחים ושולחים את זה החוצה לייצור,
ולכן,
וזה מה שצריך לעשות.
ולכן זה לא בתקשורת, אבל כשהם חברו ביחד עם כל הגופים שמצילים את כדור הארץ ועשו אירוע בתדר, אז אנשים שמכירים את התדר ויודעים כמה הוא מלא כשיש מסיבות, הוא היה מלא פי 2 או פי 3, כי אנשים צעירים שזה הגיל של הילדים שלי, שהם בגיל של אילי, שהוא מופיע איתנו הרבה פה, כל מה שמעניין אותם זה יוקר מחיה, זה מלחמה בשחיתות, והעובדה שמשתינים על כדור הארץ, זה מה שמעניין אותם.
אז אנחנו הקמנו את לבחור ירוק, זאת התארגנות של כל ארגוני הסביבה, זה לא פוליטי, זה עובד על כך, זה דורש מכל המפלגות, מכל סיעות הבית, להתחייב התחייבויות סביבתיות ממשיות. אנחנו קיבלנו התחייבויות גם בבחירות הקודמות, ואפשר לעשות איתם תיארה, אז היום אנחנו רוצים דרישות יותר קונקרטיות.
איך נרשמים, איך תורמים?
לבחור ירוק, אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, אנחנו תחת חיים וסביבה, לעשות חיפוש, כן, חיים וסביבה זה ארגון הגג של ארגוני הסביבה, והם נותנים לנו בעצם את החסות, ודרכם אפשר לעשות גם את התרומות. אני מזמינה גם לעקוב אחרי הפייסבוק שלי, שדרכו אפשר למצוא הרבה,
שזה מאיה
יעקובס, באנגלית זה ג'ייקובס, ובאמת, יש המון דברים שאפשר לעשות, אנחנו מגייסים עכשיו המון מתנדבים, צריכים אנשי קריאיטיב, צריכים אנשים שיודעים לספר סיפור, את צודקת, אנחנו לא טובים בלספר את הסיפור, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעקוף את ההתעלמות של התקשורת, אנחנו צריכים לעקוף את הקושי של אנשים שמחפשים את הסילבר בולט, כמו שאתה אמרת, חושבים שהם הפסיקו להשתמש בקשים, אז הם יפתרו את הבעיה, אבל מחזור זה דבר חשוב, אבל זה רק מרכיב אחד, אנחנו צריכים להפסיק לזרוק כל כך הרבה כמויות של אוכל, ואנחנו צריכים לא לישון בלילה עם מזגן ועם פוך, ולשנות את כמויות החשמל שאנחנו צורכים, ולזכור שהמים שלנו הם מים חשמליים, כי כל פעם שאנחנו פותחים את הברז, זה מפעיל את החשמל במפעל ההתפלה, וזה גם מזהם את האוויר וגם מזהם את הים. ואנחנו צריכים להעדיף תחבורה ציבורית, ולהעדיף לנסוע בקרפולים או לאופניים ועם רכבים קלים, ויש אלף ואחד דברים שאפשר וצריך לעשות אותם אחרת, וצריך להגן על העצים הגדולים, עשרות אלפי עצים כבר נעקרו, ועוד עשרות אלפים נוספים נעקרים קדימה, בגלל תכנון גרוע, כל הכבישים שלנו מורידים אלפי עצים, והבניינים שמורידים אותם מגלחים את כל העצים שסביבם, זה מוריד לנו את הטמפרטורות, זה מוריד את הפחמן ואת הזיהום באוויר. חייבים להגן על העצים, חייבים להגן על הים. זה הגנה עלינו, אנחנו פשוט חייבים להבין שאנחנו במאבק להצלת החיים שלנו, אנחנו בהתאבדות קולקטיבית של המין האנושי, שעדיין אפשר, וזה לא רק בהפחדות, אני לא רוצה להיות מפחידה פה, אני רוצה לבשר בשורה של תקווה ושל אופטימיות, כי אני, עם כל זה שמסביב יהום הסער ואנשים באמת בדיכאון, אני מאוד מרוצה, אני מבסוטית, כי אני פוגשת אנשים מדהימים ביום יום שלי. אני עובדת עם אנשים שמובילים כל כך הרבה דברים טובים ופרויקטים חיוביים, וככל שאנחנו נצליח להגיע לטיפינג פוינט הזה ולעטות את הכף ולהשפיע באמת בצורה דרמטית על מקבלי ההחלטות ועל העסקים והחברות, לשנות את המוצרים שהם נותנים לנו ואת השירותים שהם נותנים לנו, אז אפשר, זה הכל העניין של החלטה, וזה עניין של דרישה ציבורית, כי בלי הלחץ הציבורי אף אחד לא עושה שום דבר מטוב ליבו.
טוב, מאיה, זה בדיוק מה שמיקי חיימוביץ' אמרה לי, שאלתי אותה, טוב, אז את מי נזמין השבוע לדבר על זה, אמרה לי, מאיה יעקובס היא אחת הדוברות הכי רעותות בישראל, שיודעת לספר את הסיפור הזה בצורה מושלמת, אתה חייב להזמין אותה. אמרתי לה, אני מכיר אותה, אמרה לי, לא, אתה לא מכיר אותה, כבר הרבה שנים אתה לא מכיר אותה, היא אחת הדוברות הכי רעותות בישראל.
איזה חמדה, תודה מיקי.
אז את תהיה פה עוד הרבה, וזה גם אגב התחום הזה, רוני, שיש פרגון מאוד גדול, גם ראו את זה כל האנשים שהיו ברדיקל, באירוע של רדיקל, יש שם פרגון מטורף, וכולם באו מכל הארגונים והתייצבו והחזיקו ידיים. ועובדים ביחד, כי יש שם מטרה שהיא קצת יותר גדולה, ואני לא מסכים עם מאיה. זה ועוד איך פוליטי, אבל זה לא מפלגתי, זה לא ימין ושמאל.
נכון, נכון, סבבה.
יש אנשים מהימין שמוכנים כמו גילי סופר.
המון, המון, המון אנשים.
ימין, הוא ממש ימין, הוא ממש מאמין בארץ ישראל.
יש אנשים הרבה ימינה מגילי, שהם סביבתיים.
שממש על הדבר הזה.
ויש עמותות סביבתיות מעבר לקו הירוק, שאני עובדת איתם קרוב, אני עוזרת להם להוביל מאבקים ולנצח במאבקים, כי בסוף הזיהום הסביבתי והבעיות האלה לא מפרידות בין דם לדם.
זה העתיד של הילדים שלנו, העניין הוא
אנחנו כולנו ביחד באותה
עשירה. תפשטו את השפה.
נכון? טוב, רוני, בגלל זה אתה עזרי להם.
בדיוק, אנחנו צריכים כמה שיותר עזרה. אנחנו כרגע בגיוס חירום. כל מי שרוצה לעזור.
רוני, צריכה
כל כישרון, כל יכולת.
יש לך יכולת מופלאה כזאת לספר סיפור.
תודה.
כל כישרון, כל יכולת וגם כסף. אנחנו חייבים תורמים.
כי כשאתם אומרים, רק כמשפט אחרון, כשאתם אומרים עוד 20 שנה, 30, 40, 50, אנשים לא חושבים
על מרחקים
כאלה.
רוני, אי אפשר יהיה להסיט את ההגה. זה הפוליטיקאים מדברים על 20 שנה, זה לא אנחנו. אנחנו מדברים על אתמול,
הם מסבירים שזה ממש, יש פה חלון של שנים ספורות לתקן את זה.
נכון.
טוב, מאיה, היית מדהימה, טיפ עוד הרבה. רוני עכשיו הולכת להזכרה של סבתא שלה, אז תגידי על זה כמה דברים. סבתא שלה שנפטרה לפני 10 שנים, אבל סיפור הגדול, שאני לא ידעתי אותו, ואני מכיר את רוני ואת הסיפור שלה, שהיא צעדה עם סבתא שלה, כשהם יצאו מאתיופיה, נכון?
איך הוא אוהב להתקיל? היית צריך להכין אותי, לא הכנתי את סיפור חיי, אבל...
לא, אבל אתה יודע לספר.
טוב, במשפט, במשפט.
כן.
אז היום זה הזכרה של סבתא שלי, 10 שנים.
איך קראו לה?
קראו לה תמרצה.
עוד פעם, תמרצה?
תמרצה זה the chosen one.
וואלה.
זו שבחרו בה. וואלה. ולבת שלנו, תמרה, קראנו על שמה.
וואלה. איזה יופי.
כן, והיא בת 5. אז היום זה הזכרה, כמו שאמרתי, וסבתא שלי היא דמות מאוד מיוחדת. גם בחיים שלנו, הנכדים שלה, היינו מאוד מאוד קרובים, כל הנכדים. גם הייתה סבתא של יום אחד, אני לא אשכח, בשבעה שלה, באתי לאחד השכנים, הוא בא ועזר עם ההגשה של האוכל וכו'. אז אמרתי לו, וואי, ממש תודה שאתה עוזר, והכל אומר לי, את בכלל לא צריכה להגיד לי תודה, היא גם הייתה סבתא שלי.
וואלה.
ומבחינתי זה היה משפט, שככה, זה היה סוג של בוקס בבטן, כי ידעתי את כמה סבתא שלי מיוחדת, וכמה היא באמת נדירה.
אבל לא ידעת לכמה באמת, אנשים היא מיוחדת.
אבל בדיוק, וכולם, כל מי שמדבר עליה היום, כולם אומרים שהיא הייתה סבתא
אבל
שלה,
רגע,
היא הייתה על מדהימה.
על הדרך שעשיתם, צפרי קצת.
אז אנחנו עלינו לארץ בתחילת שנות ה-80.
מה זה העלייה שצעדה בה, הם כן, זוכרים יותר אז, את התמונות מהמטוסים.
כן, נכון, זה מבצע שלמה. אז אנחנו עלינו לפני מבצע משה, היו מבצעים שנקראו מבצע אחים, שכמעט לא יודעים עליהם, לא מדברים עליהם, זה היה בשנת, התחיל ב-79, סוף 79, וואלה. שהמוסד הישראלי הגיע לסודן, אדם בשם דני לימור, שיש עליו, הוא דמות בכלל מיוחדת ומדהימה, עשו עליו סרט בנטפליקס דרך אגב, אז הוא הגיע בשנת 79, מנחם בגין, אמר ליצחק חופי, ראש המוסד, עבה לי את אחי יהודי אתיופיה, וככה התחיל המבצעים, אז הוא שלח את דני לימור לסודן, לחפש מישהו בשם פרד אקלום, שהוא היה המנהיג הראשון בעצם, שפרץ את הדרך לעלייה, כי הוא שלח מכתב, הוא ברח מהממשל, האתיופי שחיפש אותו, אז הוא שלח מכתב לניו יורק, לארגונים האמריקאים, וככה באמת מדינת ישראל הבינה שיש לה אפשרות להוציא את יהודי אתיופיה, ואלינו, אז אני אחבר את זה גם לסיפור שלנו, אז אני נולדתי בכפר שנקרא וופרגיף, זה באזור וולקייט באתיופיה, דיברנו טיגרית, זה האזור שמדברים בו טיגרית, לא אמהרית, והגיעה לנו שמועה לכפר, שאמרה, תלכו לסודן, ישראל הולכת להוציא את היהודים.
שמה תלכו לסודן? מה המרחק?
עכשיו זה מאות קילומטרים, אנחנו יחסית היינו קרובים לגבול
שזה
לסודן.
שזה מאות קילומטרים.
זה מאות קילומטרים, זה הלכתי שבועות ברגל, הייתי ממש פעוטה כשזה קרה, ופשוט צעדנו ברגל בגלל שמועה, שאף אחד בכלל לא יכול לבסס אותה.
איזה אמונה. נכונה.
וללכת לסודן, עכשיו זה לא שאתה הולכת ברגל לשוויץ, או למקום שהוא ידידותי לסביבה.
אין צימרים לעצור בסביבה
כן,
בדרך.
כן, מדינת, גם מדינת אויב, היינו יהודים, וזו מדינה מוסלמית. הסתרנו את היהדות שלנו, צעדנו ברגל, אני רחבתי על הסוס או על הפרד, יש כזה, הדעות חלוקות, אם את שואלת את אמא שלי, אז היא אומרת סוס, אם את שואלת את אבא שלי, אומר פרד, אז הדעות חלוקות בעניין, אז אני הייתי על הסוס עם סבתא שלי, אותה סבתא תמרצה שאנחנו היום ככה, יש לה את היום זיכרון,
מזכירים אותה,
כן? אז היינו שם כמה שבועות,
וכמה שבועות הייתם בצעדה הזאת?
כמה שבועות, כן, הלכנו ברגל בלילות בעיקר, כדי ש...
לא יזהרו אתכם.
כדי שלא יתפסו.
וגם החום.
ונורא פחדנו, אמא שלי כמעט, אמא שלי סחבה את אחי על הגב, הוא היה בן כמה חודשים, והיא כמעט איבדה את חייה בדרך, וזה סיפור, זה סיפור שהוא לא רק שלי, כלומר, אני מספרת לכם ככה את הסיפור האישי שלי, אבל הוא אופייני לכל יהודי אתיופיה שבאו בשנות ה-80, צעדה ברגל, ההליכה, הבאמת באמת מסוכנת, ואנחנו עשינו...
ואז הגעתם למחנה פליטים, והייתם כמה שבועות,
היינו כמה שבועות, פגשנו שם את דני לימור, אמא שלי זוכרת אותו מסודן, היום אני ודני לימור חברים מאוד מאוד טובים, גם הייתה לי סגירת מעגל בשנת 2010, הלכנו ביחד לאתיופיה, טסנו ביחד עם דני לימור ועוד כמה חבר'ה מהמוסד, צילמנו סרט דוקומנטרי שקראו לו בצאת ישראל, ושחזרנו את המסע של ההורים שלנו, כלומר אני הלכתי ברגל מאתיופיה לסודן, בשנת 2010, ושחזרנו את המסע של ההורים שלנו, צילמנו סרט, וממש חצינו את הגבול לסודן. אז היינו, כמו שאמרתי, כמה שבועות במחנה פליטים, ואז יצאנו מסודן, בדרך לדורך, באמת ועשינו היסטוריה בשתי הרגליים, שאין קהילה בעולם שיכולה להגיד שעשתה היסטוריה
בשתי הרגליים. אז עכשיו אני אביך אותך עד הסוף, כי אבא שלך הוא גם אסיר ציון, אז תסבירי גם עליו כמה מילים, ואז נסגור את זה. אז אבא שלי הוא אסיר ציון,
כשהגענו למחנה הפליטים בסודן, אז אבא שלי חבר לדני לימור, הוא היה, אבא שלי באתיופיה מנהיג קהילה, הוא היה כאילו סוג של ראש המועצה כזה באזור, אז הוא חבר לדני לימור, וממש עבד איתו על להוציא יהודים מאתיופיה לסודן, כל כמובן נעשה באופן לא חוקי,
ואז מה, תפסו אותו?
מאחורי הגב של שלטונות סודן, ותפסו אותו, והוא היה בכלא חצי שנה.
בכלא סודני?
בכלא בסודן, בחרטום, והוא הצטרף אלינו רק שנה אחרי לישראל, וזה הסיפור שלנו בגדול, מדהים. אבל כמו שאמרתי, וחשוב תמיד לזכור, שבתוך הסיפור הזה, אנחנו, זה שאני יושבת כאן, זה סוג של נס, באמת זה נס, זה לא מובן מאליו, זה שאני יכולה בכלל לשבת ולספר את הסיפור המדהים הזה, וכי 4,000 איש נספו בדרך, ובתור, במסעות האלה, לסודן.
ויש יום זיכרון, אבל לא מספיק מזכירים אותם.
זיכרון,
לא ממש מזכירים את זה.
וצריך תמיד
לא,
לזכור אותם, שיש
לא ממש
את אלה שלא
הצליחו
להגיע. אז
טוב, אז
זה הסיפור.
תמיד אני גם מזכיר לך שהשם האמיתי שלך,
זה פנטניש.
פנטניש, ופנטי, כמו שאימא ש... פנטי, נכון.
פנטי, כן.
כמו שאימא שלך קורא
לה. שיחידה שקוראת לי ככה, כולם קוראים לי בשם העברי שלי.
זה שם הרבה יותר מקסים, למרות שרוני זה השם של הבת שלי, אבל פנטי זה יותר מקסים.
אני תמיד אומרת שאם הייתי צעירה יותר, הייתי חוזרת לשם האתיופי שלי, כי שם זה עוצמה, שם זה הזהות שלך.
מה, פנטי זה?
זה אחד הדברים...
זה גם שם מאוד מיוחד.
מה, זה פאקן רוקסטאר, פנטי, תראית מה זה הדבר הזה? זה כמו מדונה.
אז היום החזרתי, אז לפני ככה שנתיים, החלטתי, לפחות אם אני לא יכולה לחזור לשם האתיופי שלי, לצרף אותו לשם הישראלי.
נכון, ואת חותמת על המאמרים שלך בארץ פנטי, נכון.
אז אני תמיד כותבת, רוני פנטניש מלכאי.
פנטניש.
כן, פנטניש. זה החלק שלי.
טוב, מאיה ורוני, היה כיף.
תודה רבה.
מה מצב? סיימנו, שקד היא העורכת של כל הפרקים מההתחלה, היא מקסימה והיא עושה את העבודה הכי טובה בארץ, לדעתי עורכת התוכן הכי טובה, ועומר שהוא שתקן, הוא לפעמים מתפרץ וזה, הוא אחר כך מסדר את זה, כדי שאתם תשמעו את זה כמו שצריך, והוא עורך הסאונד, שתפו את זה בכל הכוח. ביי ביי.